שלום, וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות. אני תמיר דורטל, והיום ערכתי את עורך דין מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת. בשיחה זו דיברנו על נגיף שבמשך שבוע עד שבועיים עושה חום, ואחרי 3 שנים אין לו שום השפעות. אבל אחרי 10 שנים ואחרי 20 שנה, אנשים מתחילים למות ממנו. הנגיף הזה נקרא איידס. ולקורונה גם יש השפעות ארוכות טווח והשפעות קצרות טווח. השפעות הקצרות הטווח שונות מהשפעות ארוכות הטווח, שאותן אנחנו לאו דווקא יודעים. בשיחה זו ניסינו להבין כיצד שמרנים מתמודדים עם סיכון שאינו ידוע, ומה עלינו לעשות מול דבר שכזה. דיברנו גם על הווריאנט הבריטי ועל ההשפעות שלו, ומה עלינו לעשות עם הילדים בתקופה המאתגרת הזו של עסק הקורונה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום מאיר.
שלום תמי.
שלום, היום הזמנתי אותך בשביל שנוכל לדבר על נגיף הקורונה וגם על שמרנות, ואיך השני דברים האלה זורמים ביחד או שהם לא זורמים. ולך יש ככה גישה מאוד קיצונית, יש לומר, שמאוד מאתגרת את השיח. כבר לפני כשנה סגרת את משרדי קהלת על בריח, ומאז אתה פחות או יותר לא יוצא מהבית. ספר לנו למה.
קודם כל, משרדי קהלת אכן סגורים, אבל אני בהחלט יוצא מהבית, מבקר בגן החיות התנ"כי, מטייל בטבע, המון עם המשפחה, מגיעים לים, הולכים לאיפה שאנחנו רוצים. והתשובה לשאלה היא למה, בהתחלה מאוד מאוד נזהרנו מהקורונה בגלל הבלתי ידוע, גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית, ועכשיו אנחנו מאוד נזהרים מהקורונה בגלל מה שכבר ידוע.
שאלה שאני בטוח שמנקרת למאזינים שלנו היא באמת מה השכלה שלך בשביל לבוא ולחוות דעה בנושא מדעי, רפואי של מגפות?
אז הקשר שלי לקורונה הוא שבמהלך שנת 2019 היה לנו פרויקט בפורום קהלת של ביטחון לאומי, וניסינו לזהות סיכונים לביטחון הלאומי, ואחד הדברים שעלו היה הנושא של מגפות, ובדיוק התחילה אז איזושהי מגפה חדשה מאוד בסין, ועקבתי אחריה מקרוב וקראתי עליה הכל, ובינואר כבר הזהרתי פקידים מסוימים ופוליטיקאים מסוימים שכדאי לסגור את השמיים כי הקורונה כנראה מדבקת בלי תסמינים, ומאז בעצם ועד היום מה שאני עושה לפעמים 16-18 שעות ביממה זה לשבת, לקרוא, לכתוב, לחשוב ולעסוק בנושאים של המדיניות הלאומית הנכונה למיגור מגפת הקורונה ולמינימום נזקים, מקסימום תועלות. ואגב, הפוטנציאל שמדינת ישראל פספסה מעבר לנזקים שספגנו הוא פשוט בלתי נתפס. אם אנחנו היינו הניו זילנד של המגפה, היינו מייצרים פה אחדות וביטחון ואור לגויים והרתעה מאוד משמעותית כלפי האויבים שלנו, ומודלים שהיינו יכולים למכור למדינות אחרות לגבי איך לנהל את המגפה ולהשתמש בהם כדי למנף את העוצמה שלנו בהרבה מאוד בחינות, וכל הבזבוז האדיר הזה באמת הוא פשוט אסון גדול.
למה אתה מתכוון? כלומר, אני מכיר את זה שיש עכשיו איזה וריאנט בריטי שהוא ככה מתפשט הרבה הרבה יותר מהר מאשר הנגיף המקורי, אבל חוץ מזה יש חיסונים ואנחנו בדרך החוצה, לא?
האמת שממש לא. למעשה, אם מסתכלים עכשיו, חודש פברואר, למרות החיסונים, חודש פברואר 2021, הוא החודש השלישי הכי גרוע מתחילת המגפה. החודש השני הכי גרוע היה שיא הגל השני, והחודש הראשון הכי גרוע היה חודש העבר, ינואר, למרות שכבר התחלנו לחסן פה בקנה מידה גדול. וצריך להבין רגע שהחיסונים הם דומים לכיפת ברזל בעזה, הם יפחיתו את כמות ההרוגים, אבל הם לא פתרון אסטרטגי כרגע. למה? כי קודם כל אין לנו חיסון מאושר לילדים עד גיל 16, שהם בערך רבע מהאוכלוסייה הכללית, וחצי מהציבור החרדי, הגיל החציוני אצל החרדים הוא 16, אז חצי מהאוכלוסייה שם לא יכולה להתחסן כרגע. הצפי לחיסונים גם לילדים, כרגע כנראה מגיל, מאזור גיל 6-7 ומעלה, הוא בקיץ, עוד כמה חודשים. ואני דואג על החודשיים הקרובים. בעצם אנחנו עכשיו במצב, שנה לתוך המגפה, 5,000 ומשהו נפטרים, ועדיין אין לנו דרך להגן על הילדים, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, לא איך להגן על הילדים ולא איך להגן על נשים בהיריון, שגם כן עכשיו אנחנו רואים שרבות מהן מאושפזות במצב קשה. היום התפרסם על מישהי שבהיריון, הייתה בהיריון, הדביקה את העובר, אם היא חלתה בקורונה, היא הדביקה את העובר שלה בבטן והוא נפטר מקורונה בבטן. זה אירוע מהראשונים שזוהו בעולם. זה מאוד עצוב, אנחנו לא כך מבינים את זה עדיין. והסיפור האמיתי הוא שווריאנט לונדון למעשה הוא מגפה חדשה לגמרי. אם הנגיף הישן ידענו לנהל סיכונים, למדנו ממה שקרה בסין ומה שקרה במדינות אחרות, והסתכלנו וצברנו גם ניסיון מסוים, גל ראשון, גל שני. כרגע שום דבר שלמדנו לגבי ניהול הסיכונים לא נכון יותר. זאת אומרת, הנגיף החדש הוא מדבק יותר, בטווח שנה בין 25% ל-70%, זה המון, כי זה עלייה מעריכית, זה במכפלות. תכניסו למחשבון משהו, תכפילו אותו בעצמו שוב ושוב ושוב, אחר כך תגדילו את מה שהכפלתם ב-25%, ותכפילו בעצמו שוב ושוב ושוב, אחרי 10 סיבובים תיפול לכם הלסת. הפער הוא אדיר. אנחנו לא מבינים את זה, כי בני אדם לא יודעים לעשות בראש חשיבה מעריכית. לכן תעשו את התרגיל הזה עם המחשבון, ובאמת תראו שזה ידהים אתכם. וחוץ מזה, וריאנט לונדון גם קטלני יותר. עשו הבריטים הרבה מאוד מחקרים, ויצא להם שהטווח של רווח הסמך של עודף הקטלניות נע בין 9% ל-125%. יש הרבה סיבות למה קשה לתפוס את הנקודה הנכונה כרגע, אבל זה בעצם אומר שבאופן סביר הוא קטלני יותר בלפחות 10% ואולי אפילו ב-100%. אם אתם שמים את זה על התוספת של עוצמת ההדבקה, זה מגפה חדשה, זה משהו שהוא הרבה יותר רצחני ממה שהכרנו. ויותר מזה, הקורונה, המחלה בקורונה היא טווח, והטווח הזה משתנה גם במיידי וגם בטווח הארוך. אם אנחנו רואים שמשהו בטווח המיידי קטלני יותר ב10% עד 100%, יכול להיות שגם הנזקים שלו בטווח הארוך הם גדולים יותר, בסדר גודל או שניים. הם יכולים להיות 10% יותר, יכולים להיות פי 10 יותר, ב100% יותר, סליחה. ובגלל שזה הרבה יותר מדבק, זה יגיע להרבה יותר אנשים. אז רק כדי להמחיש את העוצמה, אם בתחילת דצמבר 2020 היו במדינת ישראל 102 אלף ילדים מאומתים לקורונה, עד גיל 19, אז כרגע יש בערך 235 אלף ילדים מאומתים. זה אומר שהם נדבקים כרגע בקצב של יותר מ-2,000 ילדים ביממה. זה המאומתים, בפועל יותר מזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על וריאנט לונדון, שהוא מדבק הרבה יותר, ומסתכלים לדוגמה על מדינה שבה היה הרבה מווריאנט לונדון ואפשר והיו משם נתונים טובים ויחסית לא מעט בדיקות, על אירלנד לפני שהיא נכנסה עכשיו לסגר שלה, רואים שם שהממוצע המאומתים הנע לשבעה ימים כמעט מקביל לציר הוואי, קצב ההדבקה שם הוא מטורף לחלוטין, וזה בעצם מה שיקרה במערכת החינוך כרגע. עכשיו, אם אנחנו מדברים כרגע על סדר גודל של בערך 14-15 אלף ילדים מאומתים בשבוע, הכפלה אחת אומרת 30 אלף ילדים מאומתים בשבוע, שתי הכפלות זה כבר 60 אלף ילדים מאומתים בשבוע, ושלוש הכפלות הגענו כבר ל-120 אלף. ויותר מזה, זה רק המאומתים, בפועל נדבקים יותר. אנחנו יכולים בתוך שבועות בודדים להגיע למצב שנדבקים מעל 100 אלף ילדים בישראל בשבוע בקורונה. וזה, אם אנחנו מסתכלים על התקופה שיש לנו עכשיו לפנינו, עד הבחירות, זה אומר שיכולים להידבק מיליון ילדים עד הבחירות. ועוד רגע אני אשמח להסביר למה זה אסון.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אוקיי, פתחת הרבה מאוד חלונות עד עכשיו. החלון הראשון שהייתי שמח שנבהר ביחד זה התחום הזה של ניהול הסיכונים. זאת אומרת, אתה אומר ש... יש איזשהו ניהול סיכונים. למה אתה מתכוון בניהול סיכונים? ניהול סיכונים אישי, ניהול סיכונים מדינתי, ניהול סיכונים של מערכת הבריאות, ניהול סיכונים בטווח קצר, ניהול סיכונים בטווח ארוך. כלומר, איך בכלל מתחילים, נגיד סתם, בוא נדמיין רגע ישיבת ממשלה, איך בכלל מתחילים לפרק את הסיכון הזה של הקורונה, ולהתחיל להציע מדיניות כלפיו?
אז באמת יש כאן המון רבדים. אז קודם כל, השיטה היא משהו שאתה לא מכיר, היא קודם כל להיזהר, ללכת אל המקום שאתה הכי מכיר ולהישאר בו כמה שיותר. אז לדוגמה, אם אתה רואה ענן עשן שאין לך מושג מאיפה הוא הגיע, הדבר הזהיר הוא להתרחק ממנו, לנסות לנשום ממנו כמה שפחות, לסגור את החלון עד שאתה מגלה מה קרה שם בעצם. עכשיו, אנחנו רואים שהמדינה שהגיבה הכי טוב בעולם לקורונה זה טיואן. הטיואנים ספגו חזק מכה קשה במגפת הסאר של 2004, נדבקו אצלם 400 איש, מתוכם 100 אנשי צוות רפואי, וחלק מהם מתו, בערך 40 איש מתו, והם החליטו שזה לא יקרה יותר שצוות רפואי אצלם יצטרך להקריב את חייו ובריאותו כדי לטפל בחולים. עשו חוק מגפות מסודר, בנו פרוטוקולים של הגנה על הגבולות, שמו בכל בית חולים חדר מיוחד עם ציוד מגן מהנגיף מהסוג המדבק ביותר שיכול להיות לכל הצוות ולכל החולים שהם מאושפזים למשך חודש שלם, וישבו חיכו מוכנים לפעם הבאה שתהיה מגפה. וברגע שהם שמעו שקורה משהו בסין, סגרו טיסות מסין. שמעו שכנראה התחיל להתפשט למקומות אחרים, סגרו את כל הטיסות באופן כללי, למעט מי שמוכן לעבור בדיקות, בידוד והרבה מאוד דברים אחרים, ובאמת למעט סגירה של שבועיים של מערכת החינוך ממש בתחילת המגפה כדי לנהל סיכונים, להבין מה המשמעויות והאם הנגיף כבר נכנס לטיואן או לא, הם חיים כרגיל מאז אפריל 2020. בטיואן יש 23.8 מיליון נפש, נפטרו שם 9 אנשים מקורונה עד עכשיו.
אבל אני לא מדבר רגע על מדינה כמו טיואן, שעוד בהתחלה היה להם פרוטוקולים מוכנים, ואז בכלל מה היה פה בניהול סיכונים? באים קצת סוגרים את הגבולות ואין קורונה. אבל מה עושים במצב מורכב כמו שלנו?
סבתא שלי אמרה לי פעם, אמרתי לה על משהו אבל זה לא חוכמה, היא אמרה לי לא נולדנו כדי להיות חכמים, אנחנו רוצים שיהיה טוב, שיהיה לנו טוב לנו, למשפחה שלנו. למשפחה שלי יש תיק מוכן לרעידת אדמה, למגפה, לכל דבר. אנחנו יודעים מה נעשה אם יקרה אירוע חירום, אם יש רעידת אדמה, אני יודע בדיוק מה אני עושה, מי מוציא את הילדים, לאיפה אני הולך. אם יש שריפה, יש לי פה מטף, אם תרצה אני יכול לעשות איזה רעש של מטף ברקע. הוא לידי, הוא בהישג יד. אני בקומה השנייה, יש פה פרקט מעץ, המטף בהישג יד. הסיפור הוא לדעת להיות מוכן. ולהיות מוכן גם למה שאתה לא מסוגל להבין. ואנחנו במדינת ישראל לא מוכנים. אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן, למרות שיש לנו את כל הכלים והאמצעים להיות מוכנים. יותר מזה, גם אחרי ההתנגשות הראשונה עם הנגיף, אנחנו רואים שהיו מדינות כמו ניו זילנד שהבינו שיש פה אירוע, החליטו להילחם ולנצח, ואמרו מקסימום, אם נילחם ונפסיד, נהיה במצב של מי שלא נלחם. והם הצליחו, הם יגרו את הנגיף אצלם. עכשיו הם בסגר קצרצר באוקלנד, אבל באופן כללי הם היו פחות ימים בסגר מאיתנו, וחיים הרבה יותר טוב מאיתנו.
ואתה בעצם אומר שיש שתי דרכים מרכזיות להתמודד עם הנגיף בעולם. אחת החלה והשנייה מיגור. ומה ניו זילנד בחרה?
בהתחלה הם ניסו, הם חשבו ללכת על החלה, הם בעצם גיששו וכבר היו אצלם כבר נדבקים, ואז הם אמרו בעצם, למה לא לנסות מיגור? בא מישהו עם הרעיון, מישהי למעשה. והם החליטו לנסות מיגור והצליחו. עכשיו, הסיפור הוא שעד וריאנט לונדון, וריאנט B.1.17, הרבה מדינות נרתעו מחלופת מיגור בגלל שהיא דורשת ממך להגן על הגבולות. אתה חייב, הרי בעצם, אתה לא יכול להרשות לעצמך שיכנסו נשאים, ולכן אתה חייב לשלוט בגבולות שלך. ויש לזה מחירים לשליטה בגבולות. נגיד כל הישראלים שטסו לבלות בדובאי לא היו יכולים לעשות את זה בצורה סבירה אם היינו שולטים טוב בגבולות. ולכן המון מדינות נרתעו. אבל עכשיו שיש מוטציות, זה קצת כמו חומת מגן שהפסיקה את גנבות הרכב. כי ברגע שאתה צריך לשלוט בטרור, מן הסתם גם לא יכול בן אדם לעבור עם רכב מצד לצד. וברגע שאתה חייב לשלוט בכניסת מוטציות, וכרגע אין שום ברירה, חייבים לשלוט בכניסה של מוטציות, ועוד שנייה אני אסביר למה, אז את המחיר הכי גדול של מדיניות מיגור, אתה כבר משלם ממילא. גם אם אתה לא תמגר את הקורונה אצלך, אתה תהיה חייב לשלוט בגבולות, כי תמיד יכול להיכנס משהו גרוע יותר. עכשיו, למה וריאנט לונדון, ה-B.1.17 הזה, הוא כל כך כל כך גרוע? כי גם אם נניח שהחיסונים יעילים כלפיו ברמה הפרטנית, בדיוק באותה המידה. חיסון, אתה מנסה להגיע לחסינות עדר. זה אומר, זה איזשהו רף מתמטי, שכתוצאה ממנו הנגיף בשלב מסוים מפסיק להתפשט גם בלי אמצעים מיוחדים, פשוט כי נשא לא ימצא את מי להדביק.
אתה יכול להדגים סתם? נגיד, כאילו עכשיו נגיד מסיבה של 20 איש בלי חיסון, איך זה נראה? מסיבה של 20 איש?
מסיבה של 20 איש בלי חיסון, נגיד אם יש לך סיכוי של 50% להדביק כל בן אדם במפגש איתו, ואתה לוחץ יד לכולם, אתה תדביק 10 אנשים מתוך ה-20, נכון? עכשיו, אבל אם 19 אנשים הם מחוסנים, אם נגיד 10 אנשים מחוסנים, ובמקרה הסתדר שהעשרה שהיית מדביק בנסיבות האחרות, הם אלה שהיו מחוסנים, הם לא ידבקו ולא יהיה מעדיף בכלל. אבל הסיכוי לזה הוא לא גבוה, נכון? רוב הסיכויים שחלק מהעשרה הלא מחוסנים יהיו בחצי של זה. יש מתמטיקה מדהימה שבעצם אפשר לחשב באיזה רמה של חיסון באוכלוסייה, המגפה לא תמשיך להתפרס לבד, אלא תדעך, כי פחות או יותר כל אדם ידביק פחות מאדם אחד בממוצע.
זה ה-R שמדברים עליו כל הזמן?
לא, זה נקרא רף חסינות העדר. הדרך לחשב אותו היא אלגנטית בצורה יפהפייה, אבל יש לה תוצאה מתמטית שהיא נורא פשוטה. 1 פחות 1 חלקי מקדם ההדבקה, זה רף חסינות העדר. לדוגמה, מקדם ההדבקה של חצבת הוא הכי גבוה מבין כל המחלות שאנחנו מכירים, הוא קרוב ל-19, אוקיי? ולכן רף חסינות העדר שלה זה 1 פחות 1 חלקי 19, קצת מעל 95%. בסדר? אנחנו הגענו בישראל לחסינות עדר מחצבת, כי אנחנו מחסנים כמעט 100% מהאוכלוסייה לחצבת, כבר בגיל מאוד צעיר. עכשיו, רף חסינות העדר של הקורונה, הוא ערך לפי 1 פחות 1 חלקי מקדם ההדבקה, שמקדם ההדבקה היה בין 2.5 ל-3.5. זה תמיד טווח כי זה משתנה בין מדינות, מדינה שמנשקים בעל הלחי, מקדם ההדבקה יותר גבוה ממדינה שלוחצים יד, או בכלל מנדים את הראש. וזה יצא שרף חסינות העדר היה בין 60% ל-75%. וריאנט לונדון נעלה את מקדם ההדבקה לפחות ב-25%, אולי יותר מזה. ולכן עכשיו כשאתה עושה 1 פחות 1 חלקי מקדם ההדבקה, והמכנה גדל ב-25%, פתאום רף חסינות העדר עלה לכיוון ה-80%. אז גם אם ברמה הפרטנית החיסון יעיל בדיוק באותה מידה כלפי וריאנט לונדון, עדיין בגלל העלייה במקדם ההדבקה, מתמטית אתה צריך לחסן אחוז גבוה יותר מהאוכלוסייה כדי להגיע לחסינות עדר. ובגלל שאין לנו חיסון שמיועד לבני 16 ומטה, והם מעל 25% מהאוכלוסייה, אנחנו לא יכולים יותר להגיע לחסינות עדר בחיסון. אם היינו שולטים בגבולות לפני שנכנס לפה הווריאנט הבריטי, היינו יכולים להגיע עכשיו כבר לחסינות עדר בחיסון, ולסיים את המגפה במדינת ישראל, וכל מה שהיינו צריכים זה לשלוט בגבולות, בלי שום אמצעים נוספים. עצם זה שאנחנו לא שלטנו בגבולות והוא נכנס, נשללה ממנו האפשרות כרגע להגיע לחסינות עדר בחיסון. עכשיו, ממה חוששים עכשיו, אחרי שכבר נשללה ממנו האפשרות הזאת? יש מוטציות מסוימות, יש וריאנטים מסוימים, שהם פוגעים ביעילות של החסינות של מחלימים ושל מתחסנים. ספציפית זו מוטציה שנקראת E484K, ויש עוד כמה מוטציות כאלה. ולדוגמה, הווריאנט בדרום אפריקה, B1.351, או וריאנט P1 מברזיל, הם כוללים את המוטציה הזו, ואנחנו רואים שהם פוגעים ביעילות של חסינות של מחלימים, בוודאות, ושהם פגעו בעולם האמיתי ביעילות של החיסונים של ג'ונסון ג'ונסון, נובהווקס ואסטרזניקה, כי בשלושתם ניסו להשתמש בהם בדרום אפריקה, חלק בניסוי וחלק ממש בהיקף גדול, וראו שהם לא מועילים יותר. או היעילות שלהם פחתה בעשרות אחוזים. אסטרזניקה פשוט לא יעיל יותר, ג'ונסון ג'ונסון ונובהווקס, היעילות פחתה בצורה דרמטית. ולכן אסור לנו, חסינות זה הכוונה היא שאם אתה תחשף לנגיף, כשכל התנאים שווים למישהו שלא היה חסין, הוא עלול להידבק ואתה עלול להידבק פחות. עכשיו חשוב להבין, כשאומרים שיעילות החיסון 95%, זה כנראה לא אומר שמתוך 100 אנשים 95 עכשיו חסינים לא משנה מה, ו5% חשופים לא משנה מה. זה אומר שכשכל הדברים האחרים שווים, הסיכון שלך להידבק נמוך יותר ב-95% מהסיכון של מישהו שאיננו מחוסן. אתה עדיין יכול להידבק. תחשבו על החיסון כמו קרמי וקסדה לחייל. זה מקטין מאוד את הסיכוי שאתה תחטוף פציעה דרמטית, גורמת נכות או מסכנת חיים, אבל עדיין, אם אתה פשוט תעמוד ותחכה שירו עליך מרגמות, אתה תחטוף. אם אדם לדוגמה נמצא בבית עם 3 ילדים שנשאי קורונה, הוא מחוסן אחרי 2 זריקות ושבוע, והילדים כאילו משתעלים עליו, פולטים נגיפים לאוויר כל הזמן, סביר מאוד להניח שהוא ידבק, אחרי יום, יומיים, 3-4, אבל בסוף הוא ידבק, ויש גם סיכוי טוב שיהיו לו גם תסמיני. זה קורה, אוקיי? אל תשחקו, החסינות לא מיועדת שיבדקו אותה, אף אחד לא רץ מול אש סתם לכיף כי יש קרמי, אוקיי? אתם עלולים להיפגע בכל אופן. עכשיו יותר מזה, מחוסנים גם עלולים להידבק ולהדביק אחרים בלי לחלות בעצמם. נניח שמערכת החיסון שלך נפלאה, מחוזקת בחיסון, ועכשיו אתה עצמך לא תהיה חולה מאוד. הנגיף עדיין עלול להאחז בכלי הנשימה שלך, להתרבות שם, אתה תפיץ נגיפים לאוויר יום, יומיים, 3-4-5, תדביק אחרים, ורק אז מערכת החיסון שלך תשתלט על האירוע ותסיים אותו. אנחנו גם יודעים בוודאות שמחוסנים יכולים להידבק, כי עובדה ש5% ומעלה הראו תסמינים אפילו בניסוי, גם בתנאים יחסית סטרילים. עכשיו, אנחנו מאוד חוששים שהמוטציות האלה ייכנסו לכאן. יותר מזה, הבריטים זיהו בכמה מקרים שונים שווריאנט לונדון עצמו יצר את המוטציה E484K. זאת אומרת, חלק מהנתיב הטבעי של ההשתנות של הווריאנט הזה, היא ללכת לכיוון של התגברות על חסינות מחלימים ויעילות חיסונים. ולכן, קריטי שכל מי שיכול להתחסן, יתחסן מיד, כי אין תרחיש מעשי שבו עדיף לך לחכות עם החיסון, אלא אם כן אתה מתחת 16 או אישה בהיריון שחייבת להתייעץ עם רופא, כי יש לנו יכולת מדהימה עכשיו, החיסונים החדשים של mRNA, אפשר לעדכן אותם, כמו שמעדכנים תוכנה לפלאפון. והדרך שבה יעדכנו אותם תהיה כנראה הוספה של זריקה שלישית. עכשיו, כדי לקבל את הזריקה השלישית, אתה צריך קודם לקבל את שתי הזריקות הראשונות. זה אומר שאם עכשיו לוקחים 5 שבועות מההחלטה להתחסן, עד שאתה מוגן יחסית, לוקחים 5 שבועות, אם מוסיפים זריקה שלישית, יכול להיות שיקחו פתאום 7 או 8 שבועות, אפילו יותר. ולכן, ובזמן הזה אתה חשוף בינתיים. עדיף לכל מי שיכול לעוף להתחסן הכי מהר שהוא יכול, עם כל מי שהוא יכול לקחת איתו, כדי שאם תהיה חשיפה בעתיד, אם תהיה הפחתה ביעילות, כל דבר אחר, כבר נהיה מוגנים הכי טוב שאפשר. אני באופן אישי לא חשוף להדבקה כמעט בכלל. התחסנתי ליתר ביטחון, למקרה שאני אקרא למילואים, או צריך ללוות מישהו לטיפול רפואי, כי אתה לא תחכה 5 שבועות. לא תמיד תהיה לך הזדמנות עכשיו לומר, רגע, פוס, אני מתחסן וחוזר אליכם. ועכשיו צריך, עוד דבר אחד צריך להבין. כל עוד אנשים לא נדבקים, המגפה היא אירוע לוגיסטי, פסיכולוגי, כלכלי, חינוכי, חברתי, פוליטי, מה שרוצים, היא לא אירוע רפואי. כל עוד אנשים לא נדבקו. כרגע, בניו זילנד, המגפה היא לא אירוע רפואי. בתי החולים שם לא עמוסים, מערכת הבריאות לא קורסת, אין שם צורך להתעדכן במיטב המחקר האחרון מהעולם לגבי הטיפול ואיך מחבר מכשיר הנשמה בלי זיהומים, כי זה לא אירוע רפואי כרגע. זה אירוע לוגיסטי, איך אני מבודד אנשים בגבול ומבדה שהם לא נכנסים אליי כשהם מדבקים. ואנחנו מדינה שיודעת להתמודד טוב מאוד עם אירועים לוגיסטיים. אם תסתכלו לדוגמה, גדר ההפרדה, חתכת פרויקט מטורלל, החומה מסביב לעזה, אוקיי? אנחנו יצרנו אי יבשתי, אנחנו יודעים לעשות דברים גדולים, טכנולוגיים, לוגיסטיים, אנחנו טובים, תסתכלו על מבצע החיסונים למען השם, אנחנו הכי טובים בעולם בפער אדיר. אם היינו משקיעים קמצוץ מהמאמץ שהושקע במבצע החיסונים, במאמץ לנצח את הקורונה, היינו עושים את זה כבר לפני שנה כמעט, באמצע מאי 2020, יכולנו לנצח את הקורונה במאמץ ממוקד של שבועיים. באמצע נובמבר 2020, יכולנו שוב, מאמץ ממוקד של שבועיים, שלושה, בגלל שכבר היו לנו הרבה יותר אמצעים, הייתה לנו זמינות בדיקות הרבה יותר גדולה, הייתה לנו מפקדת אלון, עוד שבועיים של מאמץ ממוקד באמצע נובמבר, והיינו מגיעים גם כן לכמעט 0 מקרים של הדבקה בישראל. כל מה שהיינו צריכים לשלם זה שליטה בגבולות, לא רצינו לשלם את זה, ולכן עכשיו אנחנו במצב שהעתיד של שנת 2021 לא בטוח, ואנחנו לא מסוגלים להגן על הילדים שלנו. אנחנו לא מצליחים. שימו לב, נדבקים פה מאומתים, בערך 15,000 ילדים בשבוע. אנחנו רוצים למנוע את זה, ואנחנו לא מצליחים למנוע את זה. והילדים האלה מדביקים, חוזרים הביתה, מדביקים את האימהות בהיריון, זה משהו שאנחנו רוצים למנוע, ואנחנו לא מצליחים למנוע אותו. והאימהות האלה מאושפזות במצב קשה, מחוברות לאקמו, גוססות, מאבדות את התינוקות, זה זוועה. ואנחנו לא מצליחים למנוע אותה. מדינת ישראל החזקה, עצומה, עם כל המנגנונים והמערכים, לא מסוגלת להגן על ילדים ועל נשים בהיריון. מה שווה ציוויליזציה? מה שווה חברה שלא מסוגלת להגן על ילדים ונשים בהיריון? מה יותר קדוש מזה?
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אז כרגיל פתחת הרבה חלונות, ולפני שנגלוש לטווח הקרוב, טווח רחוק, טווח מיידי וטווח של השפעות ארוכות טווח שאינן ידועות לנו עדיין, אתה בעצם אומר שבמסגרת הניסיון של ישראל להכיל את המחלה, היא מנהלת את המגפה הזאת באמצעות מספר המיטות שיש בטיפול נמרץ, וכל עוד המספר הנדבקים או מספר החולים שדורשים טיפול בטיפול נמרץ נמוך ממספר המיטות, אז מצבנו בסדר במרכאות כפולות, ואז הממשלה באה ומעודדת פתיחה של המסחר, פתיחה של הסגרים, ושהיא לא מצליחה לעשות את זה לשיטתך. היא לא מצליחה לנהל את המגיפה הזאת כהחלה שמבוססת על מספר המיטות בטיפול נמרץ. למה?
אני אתן איזה רקע קצרצר. יש, בסוף כשיש לך משהו שהוא גדל מאוד מעריכית, מאוד מהר, מאוד חזק, תחשוב שאתה צריך להתמודד עם איזשהו אויב שהוא מכפיל את עצמו כל כמה דקות. מתי נכון לך להסתער עליו? מן הסתם, בהזדמנות הראשונה שיש לך, והכי חזק שאתה יכול, לא לחכות. זאת אומרת, אתה לא תנסה בהדרגה, קודם לזרוק עליו אבן, ננסה לצעוק עליו, אולי הוא יברח, ננסה כל מיני דברים, כי הוא מכפיל את עצמו כל רגע, וברגע שהוא יחליט לתת לך אגרוף, אז הוא יגמור איתך. אנחנו, מדינת ישראל, הלכה על... עכשיו, כשאתה מתמדל עם דבר כזה, או שאתה הורג אותו, או שאתה בידיים שלו. אין לך בעצם דרך לחיות איתו. עם נגיף הקורונה, אין דרך לחיות לידו. למה אני אומר את זה? במרץ אמרתי, מרץ 2020, אמרתי את זה בתור השערה. עכשיו אני אומר את זה בידיעה. יש בעולם 200 ומשהו מדינות. ניסו פחות או יותר כל שילוב של אמצעים. ואנחנו רואים מה עובד ומה לא עובד. מה עובד? למגר. מיגור עבד נפלא בתאילנד ובטייוואן ובווייטנאם ובניו זילנד ובאוסטרליה ובאיסלנד ובמונגוליה וברואנדה ובסין. כל המדינות שהחליטו שהן לא מוכנות לחיות עם הקורונה והן ממגרות אותה, הצליחו. הצליחו ברמה כזו או אחרת, בוודאי הצליחו יותר מכל המדינות שלא החליטו ככה. וגם כשהן נכשלות, כשהיה גל שני בווייטנאם, אז זה היה פחות משליש ממה שנדבקים אצלנו ביום אחד, ואנחנו מדברים על מדינה של 100 מיליון נפש, כן? זה היה הגל, זה היה הכישלון המזעזע של האסטרטגיה, כשפתאום נדבקו להם המוני אנשים, 1,000+ איש. וצריך להבין שאפילו, זה לא עניין שהציבור לא מקפיד או משהו כזה, אפילו מדינות פדנטיות כמו אוסטריה, שוויץ וגרמניה, לא הצליחו לבצע מדיניות החלה. הם הגיעו למצבים של עשרות אלפי מאומתים ביממה, כי הם לא הצליחו לנהל את האירוע. וזה לא עניין נקודתי, זה עניין מבני. אם אתה שואף למגר, יש סיכוי שתיכשל ותצטרך להכיל. אם אתה שואף להכיל במשהו כמו הקורונה, אתה תיכשל נקודה. וקצת כמו רכיבה על אופניים, אתה תגיע למקום שאתה מסתכל אליו. אם אתה מנהג את המגפה לפי כמות המיטות שיש לך בטיפול נמרץ, אתה תגיע בהגדרה לאי ספיקה. זה קרה לנו במדינת ישראל פעמיים בתוך 3 חודשים. אפשר היה להגיד שבסגר השני הייתה תקלה נקודתית, רגע איבדנו ריכוז, לא שמנו לב, התעכבנו קצת. ולכן הגענו לאי ספיקה 900 חולים קשים, למרות שרף הספיקה הוגדר כ-800. אבל אז תוך 3 חודשים פתאום הגענו ל-1,200 חולים קשים, למרות שרף הספיקה עדיין היה 800. שזה, אם אתה נכשל פעמיים בתוך 3 חודשים, על המדד המשמעותי היחיד שאתה מציב לעצמך, אז כנראה האסטרטגיה שלך לא עובדת. עכשיו צריך רגע להבין עד כמה המעריכיות היא חשובה כאן. לגל השני נכנסנו עם קצב הכפלה של פעם בשבועיים. זאת אומרת שאם היינו עושים בדיוק את אותו הדבר, בדיוק את אותו הסגר עם אותם צעדים שבועיים קודם, לא רק שלא היינו עוברים את קו אי הספיקה, היינו בסך הכל עם 450 חולים קשה בבית חולים, נכון? כי קצב הכפלה של שבועיים אומר שאם היינו מתחילים שבועיים קודם, בסי היינו מגיעים לחצי מהכמות של החולים קשה. ואם היינו מתחילים חודש קודם, אז הגל השני הוא כבר היה יותר קטן מהגל הראשון, כי בסי היינו רק עם 200 ומשהו קשים בבית חולים. אירלנד לדוגמה. בגל השני של אירלנד הם בעצם החליטו לעשות סגר מונע, הם עשו אותו חודש לפנינו, לא היה אצלם גל שני כמעט. בגל השלישי הם כבר חפפו חזק, אבל לא היה אצלם כמעט גל שני, פשוט כי הם הגיבו חודש קודם. ולכן העקרונות שאתה מגיב לנגיף הם קודם כל, keep it out, תנסה שלא ידבקו אנשים. דבר שני, זרוק עליו את כל מה שיש לך הכי מהר, כי אין לך מה להפסיד מזה. ברור שאם היום יש לך 700 מאומתים, ומחר יהיו לך 800, שזה לא הר כזה מטורף, כן? קצת יותר. עדיף לך להילחם בנגיף היום מאשר להילחם בו מחר. יהיה לך יותר קל לנצח היום. למה לחכות? אתה אף פעם לא תרוויח משהו מלחכות. ואז אנחנו רואים באמת שכל המדינות שהגיבו מהר ואגרסיבי, הצליחו הרבה יותר מהמדינות שהגיבו לאט וחלש, וזה ממש, זה מוחלט, זה לא משנה אם זה במערב או במזרח, דמוקרטיות, דיקטטורות, חלשות, חזקות, חכמות, לא משנה, זה פשוט לא משנה. ואגב, מדינות באפריקה, דווקא בגלל החולשה, או אפשר להסתכל על ירדן לדוגמה, ירדן דווקא בגלל החולשה וההבנה שאין מרווח ביטחון, הם נורא נזהרו, והם הצליחו לגרור, למשוך חודשים על חודשים עם כמעט אפס מקרים של הדבקה, למרות שהם לא הצליחו לשמור הרמטיות בגבולות. פשוט כי היה אכפת להם, כי הם הבינו שאסור להם לאבד שליטה. רצועת עזה. רצועת עזה הצליחה להגיע עד אזור אוקטובר 2020 עם מעט מאוד מקרים של הדבקה, ממש כמעט אפס. כי הם הבינו שברגע שזה יתפרץ אצלם, לא תהיה להם דרך לנצח את זה. ואנחנו, בגלל ההיבריס של הגל הראשון, החלטנו שיש לנו טריק. אנחנו נעשה סגר 4 שבועות ונסתדר. אז בפעם הראשונה התחלנו ב-700, ירדנו ל-7. בפעם השנייה התחלנו ב-7,000, ירדנו ל-700. כאילו יצאנו ברמה של C הגל השני. בפעם השלישית הגענו כבר לזה שאנחנו יוצאים מהגל השלישי ברמה של C הגל השני. כשהתחלנו לצאת מהסגר השלישי, היה לנו כאן 5,000 ומשהו מאומתים, ממוצע נע של 7 ימים של 5,000 ומשהו, יותר גבוה משיא הגל השני, מהממוצע הנע של שיא הגל השני. זה אומר שאנחנו בעצם כל פעם משלימים עם זה, שעכשיו מצבנו גרוע יותר מהשיא הכי גרוע הקודם, ועדיין אנחנו מנסים את האסטרטגיה של החלה, שהיא פשוט לא עובדת. היא לא עובדת, זה לא עניין נקודתי.
אתה מעלה כמה נקודות מעניינות שאני רוצה לגעת בהן, כי יש להם גם זווית של מדיניות, גם זווית של פילוסופיה פוליטית, ושל טבע האדם באופן כללי. אז הדבר הראשון הוא, שהאדם הוא יצור מסתגל באופן מאוד מאוד ככה, אנחנו רואים שהאדם מסתגל כמעט לכל סיטואציה, בין אם זו סיטואציה רעה, בין אם זו סיטואציה טובה, מישהו זוכר בפיס, אז בודקים את המצב עושר שלו באלף, לפני ואחרי, ורואים שאחרי כמה שבועות של זכייה בפיס, ופתאום המצב עושר שלו, הוא נשאר על אותו ניקוד שהיה לפני הזכייה בפיס, כנה לגבי מישהו שפתאום נהיה נכה. לפני שהוא נהיה נכה, זה נגיד הוא היה מאושר ברמה של 80, אחרי שהוא נהיה נכה כמה חודשים, כמה שנים אחר כך, הוא שוב על 80. וברגע שאנחנו גוררים מגפה כזאת לאורך הרבה זמן, אנחנו מתרגלים אליה, אנחנו אומרים, נו, בסך הכל קורונה, הרבה אנשים נדבקו, בסדר, הרבה אנשים מתו, בסדר, אנחנו כבר מתחילים להתרגל לכל התופעה הזאת. הדבר השני שאתה מעלה והוא מאוד מעניין, הוא משהו שמזכיר לי את אלכסיס דה טוקוויל, זה שאי אפשר לנהל דמוקרטיה רק דרך האמצעי הזה של החוק ושל הפעלת כוח. זאת אומרת, התמיכה של החברה האזרחית והגיבוי של החברה האזרחית שעומדת מאחורה ושמגבה את זה גם בסנקציות חברתיות של לבייש מישהו שהוא לא שומר על הכללים או לתת איזשהו גב מהבחינה הזאת, זה משהו שהוא הכרחי בדמוקרטיה. בגל הראשון ראינו את זה טוב מאוד, היה לחץ חברתי מאוד גדול, כל אדם שרק יצא לזרוק את הזבל ברחוב, הסתכלו עליו בשבע עיניים, מה פתאום אתה מחוץ לבית בערב פסח, או מה פתאום אתה הולך לאיזה טיול קטן, זה נראה לא טוב. ובגל השני ובגל השלישי אנחנו כבר רואים שאנשים חוגגים ועושים מה בראש. עכשיו, נראה לי שבמדינות שהצליחו למגר את הקורונה, הן מדינות או מאוד הומוגניות, או עם משטר מאוד חזק, על סמי דיקטטורי ולא בדיוק מדינות דמוקרטיות עם איזשהו דיון חופשי. בהקשר הזה, לפני שאתה תגיב לזה, אני ממש הייתי רוצה להמליץ על ספר של נחמיה שטרסלר, ושלא יעבדו עליכם, שבו הוא נותן, בדומה לכללי פרקינגסון, כללים לפוליטיקה, ובפרק 5 הוא קורא לזה חוק הקטסטרופה. והוא אומר כך, כמובן הפרק כולו על החוק הזה, אבל יש כותרת משנה מעניינת שאומרת, פוליטיקאי לא ינקוט שום מהלך כדי למנוע קטסטרופה. גם כאשר הוא יודע שהאסון מתקרב, והוא יהיה גדול וכבד. ולמה? כי בעצם פוליטיקאי במדינה דמוקרטית לא יכול למנוע את הקטסטרופה לפני שהיא קורית, כי אין לו גב פוליטי לעשות את זה, אין לו עדיין את התמיכה של דעת הקהל. ואם הוא ינסה למנוע את הקטסטרופה לפני שהיא מגיעה, לא יהיה לו גיבוי, ולכן הוא יהיה חייב להתנגש בקטסטרופה, ורק אז להגיב, וזה משהו שמאוד עצוב בדמוקרטיות.
אז יש, אתה פתחת נושאים גם כן, קודם כל לגבי הנושא הזה של שביעות רצון של אנשים שאנחנו מסתגלים לכל דבר, ההסתגלות לכל דבר הזאת היא חיונית להישרדות לפעמים, אבל היא רעה חולה בהרבה מאוד מקרים אחרים. אני לא, לדוגמה, אני לא מוכן להשלים עם אובדן הריבונות בנגב. אני לא מוכן להשלים עם זה שאנחנו ויתרנו על יהודה ושומרון ועל הר הבית. אני פשוט לא מוכן להשלים עם זה. זה יכול להיות מאוד נוח. אבל אני לא מוכן להשלים עם זה. יכול להיות שנעים לי לגור בירושלים, אבל אני לא מוכן להשלים עם זה שממשלת ישראל הרסה את בית הילדות שלי בנווה דקלים, ואם הייתי יכול לחזור לבית קלים, הייתי משאיר את הבית פה עוד עם, עם המקרר פתוח ורץ. זה שמשהו נוח לך, לא אומר שהוא טוב ונכון. ויותר מזה, זה הביטוי הידוע, שאם אתה רוכב על אופניים, אם קל לך, סימן שאתה בירידה, אם נוח לך, אתה כנראה לא מתקדם לשום מקום חשוב. עכשיו, יותר מזה, צריך לנו שנייה לחשוב רגע על המושג הזה של נוחות, אוקיי? אם אתה חייל, ואתה צריך להגן על המדינה שלך, ואתה עכשיו שוכב במערב, מה שאני ממקסם זה כמה נוח לך, או כמה אתה מגן על מי שאתה צריך להגן עליו. אנחנו לא מנסים עכשיו למקסם נוחות, או רווחה, או נעימות, אנחנו מנסים להגן על הילדים שלנו, על נשים בהיריון, על הקשישים, אנחנו מנסים להגן על החיים עצמם, על העתיד של, 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 של החלום הציוני, על, על, חיים, על, על, על בריאות, על, על היכולת להקים משפחה, לחיות חיים מלאים, אז זה יכול להיות כן שמישהו ישלים עם זה, שאין לו חוש ריח, אולי. אני לא חושב שאנחנו כחברה יכולים להשלים עם זה, שבגלל שאנחנו לא מסוגלים להתנהל באחריות, ובנחישות, ובהקרבה, אם צריך, אז לכן חלק נכבד מהאוכלוסייה איבד את חוש הריח שלו. זה נשמע לי בלתי נתפס. יותר מזה, גם ההשלמה היא צריכה להגיע במשהו שאתה לא יכול לשנות. אם אדם, בסדר, נפגע לו עמוד השדרה, עושה את כל מאמצי השיקום, והוא הגיע לגג שמשהו יכול, והוא משחק כדורסל נכים, והוא סוחב, והוא זה, והוא מגדל משפחה מאושרת, אז אם הוא משלים עם זה שהוא נכה, ועכשיו הוא משתדל לחיות את חייו בלי להתייחס, או אפילו להשתמש בזה כדי להתעלות ולהרגיש, זה דבר נפלא, הוא משלים ממשהו שהוא לא יכול לשנות. אם אתה משלים ממשהו לא טוב, שאתה כן יכול לשנות, אז אתה לא איזה נזיר בודהיסטי נפלא, שברגיעה לוקח ושלווה את העולם, אתה פחדן, אתה חלש, אתה עלוב, ואתה תשלם על זה, ואתה תשלם על זה ברמה האישית החברתית, הסביבתית, העתידית, אתה עלול להתחרט על זה בעתיד, ואז זה כבר יהיה בלתי הפיך. אנחנו צריכים להילחם. החלה, גם אם היא נוחה, גם אם היא חוסכת לך את הצורך, לקבל החלטות קשות מראש, ובאמת צודק שטרסלר, הרי אחרי הגל הראשון, פתאום כולם, ומה הייתה כל הפאניקה הזו, וזה בסך הכל משהו קטן, ויש עכשיו רק 5 מונשמים, ותפתחו הכל מיד, ותעשו ככה ותעשו אחרת. ובאמת אם לא היה פה גל שני גדול, אז אנשים מסתכלים עליהם ואומרים, לא, זה בטח משהו שונה, בבריטניה בטח יש שם איזה משהו באוויר.
גם דיברו על מזג אוויר הרבה, מזג אוויר ואחוזי לחות וכאלה.
כן, כן, במזרח התיכון דיברו על המזרח התיכון, אחר כך דיברו על אפריקה, ואז פתאום וריאנט דרום אפריקה, היה קשה כבר להסתיר כמה הרוגים יש שם. זה לא עניין של אופי או של איזה. אין שום מכנה משותף, אני מבטיח לך, אין שום מכנה משותף שתצליח למצוא בין אורגוואי, איסלנד, מונגוליה, ניו זילנד, אוסטרליה, סין, טייוואן ותאילנד, מלבד זה שכולן החליטו ללכת על מיגור. אין באמת, זה אי ויבשת, ומדינות גדולות וקטנות, עשירות ועניות, דיקטטורות ודמוקרטיות, אוטוגוניות, הומוגניות, צפופות מרווחות, תעשייתיות, כפריות, מה שאתה רוצה, זה כל המנעד, מבוססות תיירות ומבוססות מה שאתה רוצה יש שם, והמשותף היחיד, באמת היחיד, זה שאין החליטו, שאין ממגות, חלק מגרו בכוח, וחלק מגרו בשיתוף ציבור, וחלק באמצעות מדע, וחלק באמצעות פשוט שיטות מימי הביניים, כן? בווייטנאם, הם פשוט בודדו מעגל שני, שלישי ורביעי של נשאים מאומתים, הם ידעו שאין להם יכולת בדיקה טובה, אז במקום לבדוק את הזה, הם אמרו, אתה נסע, כל הכפר שלך בבידוד. מישהו מהכפר הגיע למגע עם מישהו מהכפר ליד, גם כל הכפר ליד בבידוד. ואחרי זמן קצר הם הגיעו לאפס. כי איך הנגיף לא יכול להתפשט ככה, מחוץ למשפחות, הם אפילו לא בדקו כמה נדבקו, כי זה לא היה משנה. הם בבידוד, נדבקו, אם מישהו ימות, ימות, יחלה, אבל כל מי שלא מת ולא חלה, לא ידביק אף אחד אחר, והאירוע נגמר, וזה הצליח להם. עכשיו גם אנחנו יכולנו לעשות את זה בהתחלה, אבל לא עשינו את זה. כי אנחנו עם היבריס, ואנחנו יכולים, ויש לנו טכנולוגיה, ומקסימום נעשה סגר, ואז זה כמובן מיד ננצח, ופתאום זה לא עובד יותר, ופתאום למרות שיש חיסונים, הנה, האמצעי הקסם, החיסונים הגיעו, אנחנו מחסנים הכי מהר בעולם, בחיסון הכי טוב בעולם, וסגר מלא עשינו, ומערכת חינוך סגרנו, וירינו את כל התותחים הכבדים וכל מה שזה, חוץ מלעשות עוצר עשינו הכל, וזה לא עובד. אנחנו היום, אחרי יותר מחודש שבו מערכת הבריאות שלנו באי ספיקה, וגם היום, גם ברגע זה, יש מעל 1,000 חולים קשה בבית חולים. בסדר, בעדכוני האחרון היה מעל 1,000. וצריך להבין מה זה אומר. לפי חישובים של פרופסור רן סגל ממכון ויצמן, כשאנחנו באי ספיקה, אחד מכל ארבעה נפטרים, נפטר רק בגלל אי הספיקה. הוא לא נפטר מקורונה, הוא נפטר מזה שלא טיפלנו בו ברמה שהיינו מטפלים בו לפני שהאי ספיקה. תבינו מה זה אומר, מתו פה מאות מאות ישראלים בינואר 2021, רק בגלל חוסר אחריות. רק בגלל שעשינו פיילוט קניונים וחיכינו עוד שבועיים עם הסגר הכללי. רק בגלל זה. וכמובן בגלל שההפקרות בפתיחה של השמיים ובעוד דברים אחרים. אבל צריך להבין בסוף, אם אנחנו נחליט להילחם, אנחנו ננצח. בתוך שבועות בודדים, מהרגע שנחליט להילחם, אנחנו ננצח. אבל כרגע אנחנו כמו מתגרף שעולה לזירה, גם עם דילי של שנייה, לא משנה, גם כשהוא עושה את המהלך הנכון עם הידיים, זה באיחור של שנייה, הוא קודם חוטף את הנוקאוט ואז מרים את היד, וגם אנחנו לא מנסים לתת אגרופים. אנחנו במצב של הכלה, במצגת שהמלל מציג לממשלה כל יום, בשקף השני, בכותרת, רשום, המדיניות הלאומית, הכלה. זה מה שרשום שם. וזה לא יאמן. שנה אנחנו יכולים להסתכל עכשיו על 200 מדינות אחרי שנה, ולראות שבאף מדינה האסטרטגיה של הכלה לא הצליחה. אתם יכולים לקרוא למיגור איך שאתם רוצים, תקראו לזה אפס הדבקה, תקראו לזה מיגור, תקראו לזה השמדה, לא אכפת לי איך תקראו לזה. סוף מגפה, שגרה, לא מעניין אותי איך אתם קוראים לזה, העיקר שתחליטו שאנחנו נלחמים, ולא מקובל עלינו שאנשים ידבקו. ואם היינו מחליטים מהיום הראשון שלא מקובל עלינו שישראלים ידבקו, וכמו בניו זילנד, האפידמיולוג הראשי שם הוא אמר, אנחנו מתייחסים להדבקה כמו מקרה רצח, אנחנו חוקרים כל הדבקה כמו חקירה של רצח. אם היינו מתייחסים ככה ברצינות לקורונה מהיום הראשון, לא היו נדבקים פה עכשיו 15,000 ילדים מאומתים בשבוע, ולא היו נשים בהיריון גוססות על אקו. זה לא היה קורה, לא היינו מתקרבים לשם בכלל.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אבל נשאלת השאלה, אתה מספר לי פה על איזה אישה בהיריון שנדבקה והייתה לידה שקטה וזה מאוד עצוב, וכמו שלנין אמר, מוות של יחיד הוא טרגדיה ומוות של רבים הוא סטטיסטיקה, אבל איך אני יכול לדעת שאתה לא מדבר פה על באמת כמה סיפורים כאלה פיקנטיים בשביל להפחיד אותנו, אתה מדבר פה על משהו אמיתי. אנחנו כבר התרגלנו לזה שהקורונה לא פוגעת בילדים, לזה שהקורונה לא פוגעת כמעט בכלל באנשים בריאים עד גיל 50-60, וכל הזקנים כבר מחוסנים, אז יש איזה חסינות עדר של זקנים, וממה אנחנו כל כך אמורים לפחד? מהם ההשפעות ארוכות הטווח של הקורונה שכיום אנחנו ככה קצת מתחילים להיחשף להן?
אז קודם כל, גם בטווח הקצר המיידי, ההשפעות של הקורונה הרבה יותר חמורות ממה שאמרת הרגע. זאת אומרת, מעבר לזה שבערך אחד מ-100 נדבקים ימות, גם בטיפול הרפואי הטוב ביותר וגם כשאנחנו לא באי ספיקה, בארץ זה באזור ה-0.85%, קצת פחות, אבל אחד מ-120 נדבקים ימות. יש תופעה מאוד נרחבת של קורונה כרונית. לפי הערכות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בבריטניה, על סקר על מאות אלפי אנשים, אחד מכל 10 מאומתים מסבול תסמינים יותר מ-12 שבועות. זה היה הכי הרבה שהם שאלו שם. אבל זה המון. חשוב על זה רגע, יש לנו במדינת ישראל בערך 720,000 מאומתים כרגע, אפילו יותר. זה אומר שבפועל נדבקו פה מיליון איש. אז אם אחד מ-10 יסבול תסמינים יותר מ-12 שבועות, זה אומר ש-70,000 ישראלים סבלו תסמינים יותר מ-3 חודשים במהלך 2020. זה המון.
איזה תסמינים? איך זה נראה? באמת, בוא תעשה, רגע.
מה זה תסמינים? בוא נחשוב רגע על מישהו, על ישראלי, ישראלי, בסדר? הוא חטף קורונה, כאבו לו השרירים מאוד, היה לו קצת קשה לנשום, איבד חוש טעם, חוש ריח, קצת בעיות של בלבול, עכשיו יש לו כאבי פרקים, בסדר? והוא מרגיש עייפות כזאת, כבדה בעצמות. הוא בשום שלב לא היה מאושפז. הוא לא רשום בשום סטטיסטיקה לאומית כרגע. אבל בפועל, הוא בעצם נכה כרגע. הוא אהב מאוד לצאת לטיולים רגליים עם הילדים, הוא לא עושה אותם יותר. כשהוא מביא את הקניות מהרכב, הוא עושה 3 סיבובים. פעם הוא היה לוקח הכל בסיבוב אחד. הוא מעדיף לא לעלות לקומה השנייה בבית, אם הוא לא באמת חייב. הוא נכה, לא יקראו לזה נכה, הוא לא כתוב, הוא לא רשום בשום מקום, הוא לא קבל קצבת נכות, עדיין, גם זה יבוא. אבל הוא נכה לכל דבר ועניין. ואנחנו לא יודעים, ופה העניין המדיעה, וגם למס ביטן גם כן, אחד מ-8 ילדים מאומתים, לפי הזה, יסבול תסמינים יותר מחמישה שבועות. תגיד לי, אתה מכיר הרבה מחלות שהורגות מבוגרים, וילדים סובלים מהם תסמינים חמישה שבועות? יכול לתת לי שם של מחלה אחת כזו, והן לא מסוכנות לילדים? יש לך מחלה אחת כזו לתת לי? אני לא מכיר כאלה שהן לא מסוכנות. אתה מכיר משהו שהורג אבל לא גורם לנכות? אני לא מכיר. איפה הדוגמאות מהעולם האמיתי למשהו כזה? אני לא מכיר. אז אני בא לך ומראה שמשהו הורג בערך אחד מ-100 נדבקים. במדינה מערבית מסודרת, עם מערכת בריאות באמת נפלאה. זה לא מדאיג אותך קצת לחשוב מה קורה למי שנדבקו ולא מתו? משהו קרה אצלם. עכשיו, יש לנו כבר הרמה ענקית של מחקרים, גוף הידע לגבי הקורונה הוא פשוט מדהים. וחוקרים לדוגמה שירו, הקורונה היא בכלל מחלה של כלי דם, ויש לנו כלי דם בכל מקום בגוף, וזה מה שמסביר בעצם את המנעד העצום של התסמינים. יש לנו כלי דם במוח, המוח נפגע מהקורונה, יש לנו בעיניים, העיניים נפגעות מהקורונה. יש לנו בשורשי השערות, באמת רואים תופעה של נשירת שערות מסיבית אצל נשאי קורונה. יש לנו כלי דם במערכת העיכול, יש באמת בעיות של תיאבון, כאבי בטן, יש בכל מקום, ציפורניים, פריחות באור, יש כלי דם גם באור, שבץ פתאומי שמופיע אצל צעירים, זה בגלל קרישיות של הדם. עכשיו, גם הפגיעה בריאות, עכשיו, אנחנו לא מכירים, זה הנגיף הווירלי הראשון שאנחנו מכירים שגורם למחלת כלי דם. האנושות לא מכירה דבר כזה, זה ארץ לא נודעת, אף פעם לא פגשנו משהו כזה. ובגלל שיש כלי דם בעצם בכל איבר בגוף, אנחנו לא כל כך יודעים למה לצפות. והרופאים מנסים, אז נגיד הייתה חבורה של רופאים שאמרו, אז בטח בואו נבדוק כלי דם אצל ילדים, הם לא מראים תסמינים, בואו נבדוק מרקר בדם, שמראה האם הייתה דלקת קשה בדם ומה המצב, ומצאו את המרקר הזה כמעט אצל כל הילדים שיצאו חיוביים בבדיקה, בלי קשר לשאלה מה הגיל שלהם ומה הייתה עוצמת התסמינים. חוקים אחרים ניתחו, בדקו מוחות של ילדים, בדקו ב-MRI מוח של ילדים, וגילו אצל עשרות אחוזים מהילדים שהיו נשאים בלי תסמינים, גילו פגיעה מוחית משמעותית. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה המשמעות של זה, יש לנו בגוף יתירות מאוד גדולה, נגיד יש לנו כליה מיותרת בעצם, אתה יכול לתת כליה ורוב הסיכויים שלא תרגיש את זה בכלל. יש לנו במוח יתירות מאוד גדולה, המוח יודע לעקוף כל מיני דברים, מטפל בהם. גם בלב, הלב שלנו הרבה יותר עוצמתי, כשאנחנו צעירים, הרבה יותר עוצמתי ממה שאנחנו צריכים. העניין הוא שנזקים קטנים הופכים לפעמים לנזקים גדולים. אם יש לך נזק ברקמה של הלב, זה פוגע בו. וכל פעם שהוא פועם הוא נפגע עוד קצת, זה מצטבר. אז אם לדוגמה דלקת צהבת נגיפית מסוג C, היא גורמת לדלקת בכבד, והדלקת הולכת ומחמירה והופכת למחלה כרונית קשה, ואז עשרות אחוזים מהנשאים ממש חולים קשה, ואפילו מתים מזה או צריכים השתלת כבד. זה לוקח עשורים עד שזה קורה. או לדוגמה HIV. HIV, הנשאים בשלוש השנים הראשונות לא מרגישים כמעט כלום. מחלת חולה לפעמים היא עוברת תוך כמה שבועות. בעצם שלוש שנים מהראשונות אחרי ש-HIV היה מופיע באוכלוסייה האנושית, לא היינו יודעים בכלל שהוא עושה משהו מסוכן. לא הייתה שום דרך להעריך שהוא יגרום פתאום לכשל חיסוני אחרי 3-15 שנים.
ואתה אמרת את זה לפני, אני חושב, 10 או 8 חודשים, שהתארחת אצל גדי טאוב. זאת אומרת, אמרת, בואו תדמיינו רגע, אז קורונה עוד בשלב הראשון שלה, בווריאנט הראשון שלה, אמרת, בואו נדמיין שזאת מחלה ממש כלילה כזאת, כמו איידס, ומה נדע על הקורונה עוד 3 שנים, אני בכלל לא רוצה לחשוב על זה.
נכון, עכשיו שוב, העניין הוא שמה שאנחנו כבר יודעים על הקורונה, גרוע מספיק. אם אנחנו מסתכלים על הפגיעות של הקורונה, אנחנו רואים שהיא פוגעת במוח. עכשיו, מחלה שפוגעת במוח זה לא עוד מחלה. זה לא מחלה שפוגעת בך. זה מחלה שמחליפה אותך במשהו אחר. אם המוח שלך נפגע, אתה לא יודע. עכשיו, תחשבו לדוגמה על אובדן חוש ריח. זה תסמין מאוד מרכזי בזיהוי של אלצהיימר. אוקיי? עושים מבחני ריח כדי לזהות אלצהיימר בשלב מוקדם. המוח נפגע כנראה, מערכת העצבים נפגעת. אנחנו לא יודעים לטפל טוב במחלות של מערכת העצבים. תחשבו על טרשת נפוצה, היא מאוד נפוצה, טרשת נפוצה. אנחנו לא יודעים לטפל בה טוב. גיליאן ברה, מחלת עצבים, אנחנו לא יודעים לטפל בה טוב. אנחנו לא יודעים לטפל טוב במחלות עצבים. הקורונה בוודאות פוגעת בעצבים, היא גורמת למחלת עצבים במקרים מסוימים. אנחנו לא יודעים לטפל בזה. מה יקרה אם פתאום יתברר שנגרם איזשהו נזק קטן, שהופך בהדרגה לנזק גדול? זה קורה המון. למעשה רוב המחלות, רוב הנגיפים שעברו מבעלי חיים לבני אדם, מדבקים מאדם לאדם וקטלניים, יש להם שני מופעים, יש את המופע לטווח המיידי, הקצר, ויש את המופע לטווח הארוך. נגיף הסארס של 2004, בטווח המיידי הרג 10% מהנשאים. בטווח הארוך, חזרו אליהם למזלנו, נדבקו רק 8,000 איש בכל העולם, אז בעצם הוא הרג 800 איש. בטווח הארוך חזרו אל אותם הנשאים של סארס, יש לנו רשימה, אנחנו יודעים בדיוק מי היו כל הנשאים של סארס, וחזרו אליהם 10 שנים אחר כך, עשרות אחוזים מהם היו נכים, לא היו מסוגלים לעבוד.
רגע, וסארס הוא בעצם המגפה, או מה שאנחנו מכירים, שהוא הכי דומה לקורונה.
נכון מאוד, הוא היה קטלני, סארס הייתה קטלנית פי 10 למזלנו, אבל מדבקת רק עם תסמינים, ולכן הצליחו למגר אותה יחסית מאוד מהר, רק אחרי 8,000 נדבקים, גם שם היה בקנדה איזשהו נס, כמעט התפלק להם והתפשט במקומות אחרים בעולם, אבל באמת עשרות אחוזים נכים אחרי 10 שנים, זה לא מעט. עכשיו צריך להבין, נגיד אם בסארס זה היה עשרות אחוזים, ובקורונה זה יהיה רק אחוזים, אתה מדבר על אחוזים מתוך מיליון איש, זה המון אנשים, זה עשרות אלפי אנשים, כל אחוז זה 10,000 איש, האנשים האלה נכים, עכשיו וזה גם תמיד מנעד, זה אומר שאז יהיה מישהו שרק עבד לו חוש הריח, או מישהו שרק איבד 20% מהיכולת להשתמש בשרירים שלו ביעילות, או מישהו שרק נפגע לו קצת, או יש לו בעיה עכשיו, בעיית זיכרון מסוימת כזו או אחרת, זאת אומרת, יש לקורונה גם תסמינים נפשיים יוצא דופן, בסדר, היא גורמת לדיכאון, היא גורמת לסיוטים בלילה, לכל מיני דברים, עכשיו זה מתועד ברמה טובה מאוד, בהמון מחקרים ועדויות, מהמון תרבויות ומקומות, זה לא איזה היסטריה נקודתית, או מישהו שהיה בלחץ מסגר כזה או אחר, זו תופעה, משהו במוח נפגע, ואנחנו לא יודעים, אנחנו לא טובים בטיפול במחלות מוח, אל תחשבו שהרפואה תציל אתכם, אנחנו לא יודעים לטפל באלצהיימר, למרות שהשקענו בזה, אין סוף מאמץ, האנושות השקיעה אין סוף מאמץ ומשאבים בטיפול באלצהיימר, לא, אין עדיין משהו טוב, מועיל, אוקיי? אל תניחו שבילה שהרופאים יש להם המון, יש להם שפה מיוחדת והמון כלים ואמצעים, אז הם תמיד ידעו לטפל בכם, זה לא בהכרח, והחיסונים, זה שהגיעו חיסונים כל כך מהר, זה נס מדהים, עופו להתחסן, זה פשוט טירוף לא להתחסן, מי שידבק עכשיו, לפני שהוא מחוסן, לא יודע להסביר עד כמה זה מתסכל. הביאו לך טכנולוגיה חייזרית כמעט, משהו באמת שלא יאמן, עם סיכון נפשי אחרי שהזריקו את זה עשרות מיליוני אנשים, סיכונים נפשיים, לעומת קורונה שהגיע מעטלף דרך פנגולין כנראה, והיא הורגת אנשים בקצב רצחני, מה ההתלבטות בכלל?
אבל הנה, אתה מעלה פה עוד תקלה חמורה בדמוקרטיה, זאת אומרת, אנחנו רואים שדמוקרטיה באופן כללי, יודעת מאוד טוב להתמודד עם שוק חופשי של דעות בתקופה רגילה, בתקופה שבה אפילו יש חברות לא הומוגניות, אבל בתקופה של מגפה, שפתאום החופש להפגין זה איזו זכות יסוד חוקתית שיותר חשובה אפילו מהזכות לחיים, והדמוקרטיות לא מתפקדות, לא רק בישראל עם הכן ביבי, לא ביבי, כן יועמשים, לא יועמשים. דמוקרטיה אולי לא בנויה, ודעת הקהל לא בנויה בשביל לבוא ולרוץ מרתון. אולי היא טובה בלרוץ ריצות קצרות כאלה, אבל את המרתון הזה של הקורונה, היא לא יודעת להתמודד איתו.
לא, הדמוקרטיה בטיואן התמודדה מצוין. גם זאת של ניו זילנד. גם ביבשת אוסטרליה, אני מזכיר, זה 6 מדינות שונות על אותה יבשת. הסתדרו לא רע. זאת אומרת, המשתנה המסביר הוא לא שיטת השלטון שלך. נכון, לדיקטטורות יש יתרונות מסוימים במצבי חירום, הם בדרך כלל נקודתיים, יש להם מחירים גם כן בטווח ארוך, ולכן אנחנו גם באמת רואים שמשום מה בהיסטוריה, הדמוקרטיות בסוף מנצחות בדרך כלל, אוקיי? כשהקרב נמשך ונמשך, בסוף הדמוקרטיה מנצחת. נקווה שזה יישאר ככה, אבל זה המצב כרגע. עכשיו צריך להבין משהו, גם בדמוקרטיה, אנחנו נותנים לממשלה מונופול על האלימות, וכשאתה נותן לממשלה מונופול על האלימות, זה בא עם הרבה מאוד דברים נוספים. לדוגמה, לממשלה יש מונופול על השליטה בגבולות. לאדם פרטי, גם בדמוקרטיה, אין לו שליטה על הגבולות. אני לא מכיר אף דמוקרטיה שבה לאנשים פרטיים יש שליטה על גבולות המדינה. אפילו לא שוויץ, שהיא המדינה הכי דמוקרטית בעולם. באמת, כל מדד שאתה מסתכל, אין דמוקרטיה יותר דמוקרטית משוויץ, שבה לאנשים לא אכפת אפילו מראש המדינה, הם מצביעים בקנטון ובזה, וכאילו בסדר, אז הוא הסכמי סחר וזה, זה אצלו. אבל לא, באמת, זה ממש, זה המציאות.
דמוקרטיה פנטסטית.
כן, הם מצביעים, כאילו, אתה לא מרוצה ממדיניות המסכות בקנטון שלך, אתה עובר לקנטון ליד, ושם מדיניות המסכות, זה משהו אחר לגמרי. וזה גם כן, רק אם אין לך סבלנות לחכות להצבעה הבאה על מדיניות המסכות. עכשיו, המשתנה המסביר הוא לא שיטת הממשל. המסביר הוא זה שאנחנו, אחרי שנתנו את הסמכויות לחירום לממשלה שלנו, אנחנו סומכים עליה. אני לדוגמה, אף פעם לא טרחתי לייצר חלופה לשליטה של המדינה בגבולות, כי זה חלק מהדמוקרטיה שאני מבטר על השליטה. כן טרחתי לייצר חלופה למונופול הממשלתי על אלימות, אני בבית מחזיק נשק אישי, ואם אני אצטרך אני אשתמש בו, אפילו אם כרגע המדינה לא בדיוק התארגנה לנהל את האירוע, אבל זה ברמה הפרטנית שלי, לא התארגנתי פה להגן על גבול הצפון, כן, אני יודע להגן על גבול הגינה שלי. עכשיו, כשאנשים מעבירים לממשלה את הסמכות הזאת, ואת המשאבים, הרי אני שילמתי ביטוח בריאות, אני משלם אלפי שקלים בחודש ביטוח בריאות, נכון? זה לא ביטוח, לא ביטוח, זה מס בריאות, אני משלם אלפי שקלים בחודש. אם אני הייתי משתמש בכסף הזה, יכולתי כבר להחזיק חדר טיפול נמרץ מאובזר אצלי בבית, בקלות מוכן לכל מגפה, אוקיי? אבל אני עברתי אותו למדינה. אשתי ואני שילמנו למדינה בעשור האחרון מעל מיליון שקל בביטוח בריאות. עכשיו עם האצבעות זה מה שזה יוצא, אוקיי? איפה הכסף? אמור להיות מושקע במוכנות בדיוק לאירועים האלה. ואז באים ושוכחים אפילו באיזו מגירה שמו את תוכנית המגירה, אוקיי? שזה מצב מדהים בעצם. וגם כשפותחים את המגירה רואים שהמוכנות היא רק לשפעת, לשפעת פנדמית. אין מוכנות למשהו שהוא לא שפעת. עכשיו נגיד שפעת יש לה מאפיינים מסוימים של הקורונה אין. אוקיי? לדוגמה, הקורונה מדבקת בלי תסמינים. את לא ממש מדבקת בלי תסמינים.
אני רגע אפרש מה אמרת, אבל לפני שאני אפרש, אני חושב שזה מאוד מזכיר את קופות הפנסיה של ההסתדרות. היה כסף בצד, היה גירעון, השתמשו בכסף בצד בשביל לחסות את הגירעון. אבל רגע בוא נדבר על מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה מעלה פה סוגיה בפילוסופיה פוליטית, שאומרת בעצם, למה קיימת מדינה? בשביל לעשות את הדברים שאנחנו לא יכולים לעשות לבד. נתנו למדינה כוח גדול, בשביל שהיא תוכל לעשות דברים באופן קולקטיבי, שיכולים להכין אותנו למצב החירום. זאת אומרת, המדינה, בעיניים ליברליות, היא קיימת דווקא בשביל עיתות החירום.
אני אחדד עוד יותר. קודם כל, בוודאי שהמדינה קיימת בשביל עיתות החירום. הרי זה, בסוף, מדינות קמו, כי אנשים הסכימו להשתעבד, הרי בסוף, גם בעת העתיקה, יכולת לברוח מהארץ שחיית, בא לארץ אחרת, אוקיי? אנשים הסכימו להשתעבד, למי שבתמורה להשתעבדות, הציע להם שגרה והגנה, הגנה על הקניין, הגנה על החירות, הגנה על כל מיני מרכיבים, כאלה ואחרים, כל מדינה לפי המאפיינים שלה.
אפשר להגיד שהשעבוד הכי מפורסם זה השעבוד של סוקרטס, הוא מוצא להורג על ידי אתונה, והוא אומר, אני מקבל את זה. זאת אומרת, אם הוא אומר את זה בדיאלוג פיידון, הוא אומר בפיידון, אני לא מוכן לברוח, אני חייתי כל החיים שלי באתונה, זאת אומרת, קיבלתי את הדין שלה, גם לעניין הוצאה להורג שלי, בסופו של יום. כמובן שהוגי האמנה החברתית לא הסכימו עם זה, והוא אמרו שברגע שהמדינה מוציאה אותך להורג, אתה כבר משוחרר מהאמנה החברתית, אבל סוקרטס היה קיצוני בעניין הזה.
אני חושב שהוא רוצה, הוא רוצה להיכנס להיסטוריה, ואם הוא היה בורח מאיזה חור מאחורה, יכול להיות שלא היינו שומעים עליו עד היום. אבל יש, בסוף בסוף, הטענה שלי היא לא שבני אדם לא יכולים להתארגן בצורה שבה הם יגנו על הגבולות בלי ממשלה. זה כנראה אפשרי. לא בא לי לבדוק את זה מכל מיני סיבות, זה כנראה אפשרי. אבל הנקודה היא שבחרנו, בכל שיטות הממשל הקיימות כרגע, לתת את הסמכות הזו לממשלה, ולכן עליה גם האחריות. עכשיו, אפשר לנהל פה דיון תיאורטי עם פה ועד להודעה חדשה על שיטת הממשל האידיאלית. בסוף, שיטת הממשל הישראלית, כרגע, הדמוקרטית מפי חוק, היא זו של הממשלה, יש סמכויות חירום לנהל מצבי חירום. היא יכולה לתקן תקנות לשעת חירום, חוקקו ותקנו פה מאות תקנות מתחילת הקורונה.
ונחדד לממשלה ולא לכנסת יש סמכויות לשעת חירום, ומי שטוען אחרת ואומר לא, כל דבר צריך לחוקק בזה חוק פרטני, אין בעיה, לכו לכנסת, תחוקקו, עושה טעות.
נכון מאוד. נעשה רגע סדר. הסמכות לקבוע את ההסדרים האלה היא של הכנסת, ורק של הכנסת. אבל הכנסת קבעה את ההסדרים האלה. הכנסת הכריזה, התכנסה פעם בחצי שנה, מאז קום המדינה, הכנסת מתכנסת ומכריזה על הערכת מצב החירום, אנחנו חיים במצב חירום מקום המדינה, כרגע הוא בעיקר קיים בשביל הסדרים במשק הדבש וכל מיני שטויות כאלה, אבל הוא קיים, פיזית מוכרזת במדינה, הכרזנו במדינת ישראל שעת חירום. אחר כך בא היועץ המשפטי לממשלה והכריח, ובגץ, והכריחו את הממשלה לחוקק חוק מיוחד לקורונה, לא היה שום צורך בזה, זה המצאה שלהם, ואחרי שהוא חוקק, אנחנו ראינו שבאמת דברים שהיו חירום, התעכבו, כי פתאום העבירו אותן לוועדות בכנסת, ועשו ככה ועשו אחרת, ועד שזה מתכנס, ועד שהוא מדבר, ועד שהיא עולה בזום, לא מנהלים ככה מצב חירום. עדיף לך לטעות מהר, מאשר להיות צודק לאט,
ואמרו בארגון הבריאות העולמי, הם ישבו שם והתחננו בפני מדינות, הם אמרו תטעו, תטעו כמה שאתם רוצים, העיקר שתעשו כבר, תטעו, תבדקו עם בדיקות שיעילות ב-70% במקום ב-90%, אבל תבדקו, גם 70% יותר טוב מ-0. תעשו משהו למען אנשים. עכשיו, אם מדינת ישראל, אני מסתכל על העולם בקורונה, אני עדיין מחפש דוגמה אחת למדינה אחת שהצטערה על זה שהיא פעלה באגרסיביות מוגזמת מוקדם מדי, ולא מצאתי. חיפשתי באמת בנרות כי יש טענה ואני מנסה להפריך אותה כדי לבדוק אותה. לא הצלחתי להפריך את הטענה שלגבי הקורונה הדבר הנכון הוא להגזים הכי חזק שלך, ואז לפי, אם ניצחת לשחרר, אין משהו יותר טוב מזה. זו אסטרטגיה המנצחת, כי היא מנצחת בכל בחינה, בבריאות ובכלכלה ובחינוך ובבריאות הנפש ובביטחון הלאומי ובכל דבר, אין משהו שמנצח את זה שאתה פשוט שמרת את הנגיף בחוץ, אף אחד לא מנצח את טיואן בשום מדד. אין משהו שמנצח את זה שאחרי שהוא כבר נכנס, אתה החלטת הכי מהר לשנות אסטרטגיה ולמגר אותו כמו ניו זילנד. מי מנצח את זה? אף אחד. ואוסטרליה שעשתה קצת אחר כך, גם היא. המצב שהיה טוב יותר מבחינה, מכל המדדים האלה, מכמעט כל מקום אחר. עכשיו, שוב, נחזור רגע לנקודה של הילדים, כי אני חושב בעיניי זה המצב הקריטי עכשיו. שימו רגע בצד כל מה שהיה עד היום. אנחנו במגפה חדשה, וריאנט לונדון, מגפה חדשה, זה משהו אחר, זה לא מה שאתם מכירים. אם עד עכשיו התרגלתם שיש ילד נסע בכיתה ועושים בדיקות ובידודים ומוצאים שעוד 3 נדבקו ממנו ואולי המורה, לא, וריאנט לונדון זה אומר שאם יש ילד נסע בכיתה, לפחות חצי מהילדים ידבקו וכנראה כל הצוות. וכל אחד מהילדים שידבקו בכיתה יחזור הביתה וידביק את כל המשפחה, לא רק את אמא ואח אחד, ידביק את כולם, זה מה שהבריטים רואים. ואם זה המצב, ואנחנו גם רואים שבישראל זה כנראה המצב, נדבקים הרבה יותר ילדים תוך כדי הסגר, כנראה כי נדבקות משפחות שלמות, ובמשפחות יש יותר ילדים מהורים, זה כבר לא מצב שנדבקים שני הורים ושני ילדים, נדבקים שני הורים וחמישה ילדים. ברגע שזה המצב, וברגע שאין לנו חיסונים לילדים בני פחות מ-16, פותחים עכשיו את מערכת החינוך, הם יגיעו לכיתה, הם ידבקו, אנחנו לא נשים לב לזה כי אין להם כמעט תסמינים, אנחנו לא נשים לב למורים כי המורים מחוסנים ולכן גם להם יהיו פחות תסמינים, הילדים האלה יחזרו הביתה, ידביקו את האחים הלא מחוסנים שלהם שהולכים לבתי ספר ולגנים אחרים, והם ידביקו שם, ידביקו את ההורים, כי גם אם אתה מחוסן, אתה נמצא עם 3-4 ילדים נשאי קורונה בבית, כל יום אוכל איתם, משכיב אותם לישון, אתה כנראה תדבק, סיכוי טוב שגם יהיו לך תסמינים. החיסון לא יעזור פה, תחשבו על דוגמת השכפץ, השכפץ שלכם יעמוד בהפצצה ארטילרית ממוקדת יום אחרי יום אחרי יום, זה לא יעבוד, אתם תדבקו ואתם עלולים גם לחלות, גם אתם ההורים, ואנשים בהיריון אין בשבילן חיסון מאושר עדיין, החיסון של פייזר מאושר באישור חירום על ידי FDA, אישור חירום לא כולל נשים בהיריון, אנחנו בישראל מחסנים נשים בהיריון, בגלל שנכשלנו כישלון מחפיר, והסיכוי של אישה בהיריון להידבק, הוא בערך שווה לסיכוי שלה להתחסן, בסדר? היא תדבק כמעט בוודאות, אז עדיף לה כבר להתחסן, כי שם הסיכוי נמוך יותר, מאשר לא להתחסן. רק אחרי התייעצות עם רופא, שוב אני מזכיר, אין לנו, אנחנו באישור חירום בריבוע, בגלל שאנחנו חסרי אחריות, ולא מסוגלים להגן על הילדים ועל אנשים בהיריון. ואם ידבקו הילדים האלה, ופתאום, אחרי שנדבקו לנו מיליון ילדים, התברר שנדוגמה השכיחות של מיסי, הדלקת הרב מערכתית אצל ילדים, שהקורונה גורמת חודש עד חודשיים אחרי ההדבקה, גם אצל ילדים שבכלל לא ידעו שהם נדבקים, ושולחת כמעט את כולם להשפוז, זה השכיחות מוערכת כרגע בערך 1 מ-1,000 עד 1 מ-2,000 ילדים מאומתים, ויכול להיות שהיא תעלה, בגלל שווריאנט לונדון הוא קטלני יותר אצל מבוגרים, אולי הוא גורם תחלואה קשה יותר אצל ילדים, שנדע אם, האם השכיחות עלתה או לא, ובכמה היא עלתה, זה יהיה מאוחר מדי, זה יהיה אחרי שהילדים נדבקו, ואנחנו לא יודעים להוציא את הקורונה מהבן אדם, הוא כבר נדבק. נגיד שעוד חודש, חודשיים, אנחנו מגלים שהשכיחות של מיסי עלתה מאוד, וכבר עכשיו אמר רופא בהר הצופים, אמר לחבר שלי שהגיע עם בת שנה וחצי עם מיסי, הוא אמר, אנחנו טיפלנו בשבועות האחרונים ב-15 מקרים של מיסי, כל אחד ואחד מהילדים האלה, הסיכוי שלו להפוך לנכה הוא בסביבות ה-50%. זה משהו מטורף. אם השכיחות של זה באמת עולה, ונראה מבריטניה ומשוודיה ומארצות הברית שהשכיחות עולה, אנחנו בצרות צרורות. הילדים הולכים להידבק עכשיו, ואנחנו לא יודעים איך להגן עליהם. ואם בטווח הבינוני והארוך, פתאום נגלה, אחוז מסוים מהילדים, 1%, 5%,
10%, סובלים מתופעות חמורות כאלה ואחרות, וזה יכול להיות במוח, וזה יכול להיות בריאות, וזה יכול להיות בכבד או בכליות, או מערכת הרבייה, אנחנו לא יודעים, אם יש סימנים לא טובים, אוקיי? יש לילדים האלה דלקת בכלי הדם, גם לאלה שלא מראים תסמינים, אנחנו יודעים שנגרמת להם דלקת בכלי הדם, לפעמים גם בלב. אנחנו לא יודעים מה זה יעשה להם.
רגע, בוא תעשה לנו סדר, מה זה המיסי למי שלא מבין מה זה?
נגיף הקורונה נקרא SARS-CoV-2, והוא גורם עד עכשיו לארבע מחלות נפרדות לחלוטין מבחינה קלינית. המחלה הראשונה נקראת COVID-19. זה המחלה הקלאסית שאתם רואים מונשמים מחוברים בטיפול נמרץ למכשיר הנשמה. המחלה השנייה נקראת MIS-C, Multi-System Inflammatory in Children, בילדים. אגב, כשקראו לזה ככה, חשבו שזה פוגע רק בילדים, מסתבר שזה פוגע גם בצעירים עד גיל 30, בישראל נפטר מזה בחור צעיר בריא בן 26, ועוד כמה, ועוד שניים, שלושה ילדים נפטרו מזה. בארצות הברית נפטרו מהמחלה הזו 30 ילדים, ונדבקו 2060, עד עכשיו חלו בה 2060. והמחלה הזו זה בעצם דלקת רב מערכתית, אם לא מזהים אותה מיד, היא עלולה ממש לגרום לקשר לבבי ולהרבה מחלות חמורות, פגיעה מוחית ועוד כל מיני דברים חמורים. אם מזהים אותה מיד, יש טיפול מצוין. התסמינים העיקריים זה פריחה באור, עיניים אדומות אצל הילדים, אובדן תיאבון, אובדן ריכוז, בלבול, עייפות, לשון אדומה. אם אתם רואים משהו, כאבי בטן, שלשול, אם אתם רואים משהו מכל זה, חום שלא יורד כמה ימים, אם יש לילד שלכם משהו מכל זה, תתייעצו מיד עם רופא, ואם התסמינים נראים חמורים, עופו לחדר מיון בלי לחשוב פעמיים. עכשיו, הזמן קריטי, ממש, כל רגע קריטי. עכשיו, יש עוד מחלה, MIS-A, שהיא דומה ל-MIS-C, אבל היא מופיעה דווקא אצל המבוגרים יותר, והיא מאובחנת ממנה מבחינה קלינית, ויש מחלה רביעית, long COVID, קורונה כרונית, שלה עדיין אין הגדרה קלינית מסודרת, אבל ארגון הבריאות העולמי כבר הקים צוות שהמטרה שלו להגדיר אותה בצורה מסודרת, אחידה לכל העולם, שאפשר בעצם יהיה להתקדם ולנסות להבין אותה ולייצר לה פתרונות. עכשיו, בואו נדבר רגע על שכיחות. COVID-19 זה בעצם השכיחות של התסמינים. אם אנחנו מדברים על זה שבערך 70% מהנשאים יהיו עם תסמינים, אז 70% מהנשאים יהיה להם COVID-19. עכשיו, מתוכם, בערך מכל 100 נשאים ל-70 יהיו תסמינים, 20 יידרשו לאשפוז, 5 יידרשו לאשפוז במצב קשה, וכמעט 1% ימותו. אוקיי? זה COVID-19. MIS-A, השכיחות שלה לא ברורה עדיין. יש מעט מאוד מקרים יחסית, וגם הרבה פעמים מבלבלים את זה עם COVID, ולכן אנחנו לא יודעים לתת נתונים. MIS-C, השכיחות, או 1 ל-1,000 או 2,000, מתוך, או 1 מ-1,000 או מ-2,000 ילדים מאומתים, משתנה מאוד כי קשה להשוות בין מדינות, בגלל מדיניות בדיקה שונה של ילדים, יכול להיות שהשכיחות דומה בכל מקום, אבל עדיין במדינה אחת זה יצא 1 ל-1,000 מאומתים, ובשנייה 1 ל-2,000 מאומתים.
והדבר הזה קשור לווריאנט הבריטי, או לא קשור לווריאנט הבריטי, המיס-C?
הוא קשור בשתי דרכים, האחת ודאית והשנייה אפשרית. הדרך הוודאית היא, שווריאנט הבריטי הוא מדבק כל כך הרבה יותר, שבעצם נגיד אם השכיחות היא 1 ל-1,000, אבל פתאום נדבקו פי 2, אז השכיחות תגדל. יהיה לך הרבה יותר ילדים חולים בפועל, השכיחות תישאר אותו דבר, אבל יהיה לך הרבה יותר ילדים חולים בפועל. הדבר השני הוא שהווריאנט הבריטי, אנחנו יודעים בוודאות שהוא גורם למהלך קטלני יותר אצל מבוגרים. לכן יש סיכוי מאוד סביר שהוא גורם למחלה קשה יותר גם בכל המנעד שעד הקטלניות. גם נגיד שהוא גורם, אם הוא גורם למחלה קשה יותר ב-10% אצל מבוגרים, אולי הוא גורם למחלה קשה יותר ב-10% גם אצל ילדים, או יותר, אנחנו פשוט לא יודעים, אוקיי? ולכן החשש הזה, עד שאנחנו נגלה, זה יהיה מאוחר מדי, כי הילדים כבר נדבקו, ואנחנו לא יכולים לבטל הדבקה. ולכן, וחוץ לקורונה כרונית, השכיחות של קורונה כרונית אצל ילדים, 1 מ-8 יסבול מתסמינים יותר מ5 שבועות. אין לנו הגדרה טובה לקורונה כרונית אצל ילדים, אבל ילד שסובל מתסמינים 5 שבועות, זה דרמטי. תנסו לחשוב על מחלות ילדים עם תסמינים יותר מ5 שבועות, זה נורא נדיר, באמת, אני לא יודע, כאילו מה, זה צייבת מסוג C, זה שחפת אולי, זה אני לא יודע, כאילו, הבעבועות רוח עוברת בהרבה פחות מ5 שבועות, חזרת, חצבת, דמת, כל אלה עוברות בהרבה פחות מ5 שבועות, למעט המקרים הבאמת קשים יותר. ושוב, תחשבו על כל המחלות האלה, יש להם את הפגיעה הנראית בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך פתאום מופיע משהו חמור בהרבה. בחצבת לדוגמה, היא גורמת לדלקת מוח, אצל חלק מהילדים בטווח הארוך היא גורמת לדלקת במוח. חזרת גורמת להכרות בטווח הארוך. יש כל מיני דברים, לא, שוב, אצל אחוז מסוים, אבל אנחנו לא יודעים אצל מי, ובאיזה הסתברות. זה סיכון שאנחנו לא יודעים לנהל כרגע. אין לנו סימולה, אין לנו אף בן אדם שנדבק בקורונה, ואנחנו מכירים אותו לפני יותר משנה. לכן ניהול הסיכונים שלנו לגבי שנתיים, שלוש קדימה, עומד על בדיוק אפס, אין לנו מושג. עכשיו, אם היה לנו HIV רק נסע שנדבק לפני שנה, היינו חושבים שזו מחלה קלה נורא. משהו באמת שולי להתעלם ממנו. וכאילו, בסדר, אז הוא נדבק, היה לו חום כמה ימים וזה עבר. ופתאום אתה מגלה שזה לא, ש-100% מנשאי HIV יחלו ב-AIDS, פשוט אחרי 3-15 שנים. עכשיו, הקורונה שונה מ-HIV, שונה מאוד. אנחנו לא יודעים מה היא תעשה. אבל אין לנו איזה סימולטור שמכניסים לתוך הקורונה, מריצים מהר ואומרים, עוד 5 שנים זה יעשה ככה, עוד 10 זה יעשה ככה. אנחנו לא יודעים. אני מניח שחלקכם שמעתם על המחלה של בקת חוגרת. איך היא קורה? זה אנשים שנדבקו בבעבועות רוח בילדות לפני שהיה חיסון, כולל עבדכם הנאמן, ואז עשורים אחר כך, 40-50 שנה אחר כך, מתפרצת אצל 30% בערך ממי שנדבקו, שלבקת חוגרת, זו מחלה מאוד כואבת, לפעמים גורמת נכות, יכולה לפגוע בראייה, בשמיעה אם היא מתפרצת באזורים מסוימים, ואין לה טיפול טוב, הטיפול הוא כאילו פחות יותר לנסות לשפר את התסמינים. עכשיו, מה השלבקת החוגרת של הקורונה? אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג, או פוליו, פוליו בערך 90% מנשאי פוליו, אין להם תסמינים בכלל, רק אחד מ-200 נשאי פוליו יראה רופא, אוקיי? רק אחד מ-1,000 או 2,000 יהיה נכה. אחד מ-1,000 או 2,000, תחשבו, זה שכיחות די דומה למיסי. אבל יש גם פוסט-פוליו. פתאום אחרי 40 שנה, מופיע פוסט-פוליו בישראל, תבדקו, יש חוק לפיצוי נפגעי פוסט-פוליו, יש מרפאות לטיפול בחולי פוסט-פוליו, זה אנשים שפתאום בגיל 60...
המפורסם ביניהם זה רוזוולט, שהוא היה מועמד לסנאט, הוא עוד היה בשיא המרץ, וכשהוא הנשיא הוא עדיין עמד, אבל באיזשהו שלב כשהוא הנשיא, הוא פשוט התיישב על כיסא גלגלים, ויותר לא עמד בעולם.
נכון. אגב, ובגללו הוסיפו לוח לשולחן המפורסם של נשיאי ארצות הברית, הוסיפו לוח להסתיר את כיסא הגלגלים של רוזוולט. תחשבו היום בעידן של הרשתות החברתיות, על נשיא ארצות הברית שמצליח להסתיר מרוב הציבור את זה שהוא יושב בכיסא גלגלים. זה מדהים. עכשיו, כן, אבל זה יתפרץ אצלו פתאום. אנחנו לא יודעים להעריך מה יהיה המחלה לטווח ארוך שגורמת הקורונה, אבל ההסתברות שתהיה כזו היא מאוד משמעותית, כי כמעט כל המחלות האחרות שעברו, קפצו מבעלי חיים לבני אדם, הורגות בני אדם ומדבקות מאדם לאדם, יש להן גם השפעות, תופעות לוואי חמורות בטווח הארוך. ולכן צריך לנהל את הסיכון הזה, כשאנחנו נעלים סיכון על המשפחה, אז מנהלים ברמה כזו או אחרת, על השכונה, על הקהילה, על זה, בסדר, כל אחד יש את הרמה שלו. כשאתה מנהל סיכון על הילדים של עם שלם, של ארץ שלמה, זה עולם אחר, אתה לא יכול לקחת סיכון של 1 ל-10,000 שאתה גורם לכולם נזק כבד. אסור לקחת את זה. האם יש סיכוי של 1 ל-10,000 שנשאי הקורונה יסבלו ממשהו חמור בהמשך? כנראה שכן. לא חושב שיש רופא שיתווכח שיש סיכוי של 1 ל-10,000 שזה יקרה. האם אתם רוצים לקחת סיכון של 1 ל-10,000 על מיליון ילדים בישראל? על 2 מיליון? כי כנראה אם יש לנו פה 235,000 ילדים מאומתים, נדבקו כבר בערך 500,000 ילדים, אולי יותר, משרד הבריאות מעריך שאפילו הרבה יותר מזה. אם אנחנו עכשיו בחודש, חודשיים הקרובים, לא ניקח אחריות כל אחד על הילדים, לילדים שלו, כמה שהוא רק יכול להגן עליהם מהדבקה, ואין כרגע דרך להגן עליהם מהדבקה במסגרת של מערכת החינוך, כמו שהיא מנוהלת כרגע, זה לא מעשי, הם ידבקו. תחו אותם, הם יחזרו לבידוד אחד, בידוד שני, ואז הם ידבקו. או שהם ידבקו לפני השני בידודים. את לא תוכלו להגן עליהם. ילד שהולך עכשיו למערכת החינוך, אתם לא תוכלו להגן עליו מהדבקה נקודה. הסיכוי שהוא ידבק, עצום. ואז זה כבר לא בידיים שלכם. הילד שלכם שייך לנגיף. אם יתברר פתאום שהנגיף עושה משהו כזה או אחר, לא יהיה לכם מה להציע לו. לא יהיו לכם תשובות. הילד יבוא וישאל, אבל אני חלש, אני מרגיש עייף. מה אני יכול לעשות? לא תהיה לכם תשובה. מתי יחזור לריחוש הריח? לא תהיה לכם תשובה. אני מבולבל, אני לא מצליח להתרכז. לא תהיה לכם תשובה. אין תשובה עכשיו, גם למבוגרים עשירים, חכמים, רופאים שנדבקו בעבודה, הם מנסים לחפש תשובה ואין תשובה. אנחנו לא יודעים איך לשפר את מצבם של חולי קורונה. אנחנו עדיין לא יודעים. ויכולים לקחת שנים, יכולות לעבור שנים לדעת. אנחנו מנסים לחקור את HIV כבר עשורים בהשקעה אדירה של משאבים, הצלחנו להפוך את HIV, האנושות הצליחה להפוך את HIV למחלה כרונית, שאפילו אפשר להגיע למצב שנשאים שלה הם לא מדבקים יותר וחיים כמעט כרגיל, ועדיין זה לא כרגיל, זה כמעט כרגיל. תוחלת החיים שלהם נמוכה יותר, איכות החיים שלהם נמוכה יותר, הפגיעות שלהם למחלות גבוהה יותר. אתם לא רוצים, גם אם יימצא איזשהו פתרון תלי כזה או אחר לתחלואות, למחלות שיגרמו כתוצאה מהקורונה בטווח ארוך, אתם לא רוצים לחיות את החיים שלכם בפחד ולחשוב על הקורונה כל יום ב-40-50 השנים הקרובות, ולחשוב מה יכולתם לעשות אחרת אם רק הייתם מושכים את הזמן עד הקיץ, עד החיסון. אל תיקחו את הסיכון הזה, לא ברמה הלאומית, ואני אומר פה למקבלי ההחלטות, ברמה הלאומית זה טירוף לקחת סיכון כזה, וברמה המשפחתית, אם זה בשליטה שלכם, אם יש משהו שאתם יכולים לעשות כדי להגן על הילדים שלכם מהדבקה, עד שיהיה חיסון לילדים, או עד שמדינת ישראל תתעשת בתקווה אחרי הבחירות, ותחתור למדיניות של מיגור במקום מחלה, תעשו את זה. אני הייתי משקיע כל מה שיש לי כדי להגן על הילדים שלי מהדבקה, אני כבר שנה עושה כל מאמץ, אני עם 3 ילדים עד גיל 5 בבית, הבת הקטנה שלי נולדה בבית, אני עושה כל מאמץ אנושי להגן עליהם מהדבקה, ואני ממליץ גם לכם לעשות את זה. וכשהמגפה הזאת תסתיים, והיא תסתיים, אם לא יהיה אצלכם מישהו שנדבק, אתם תוכלו להמשיך הלאה. אבל מי שנדבק הוא בידיים של הנגיף. זה כבר לא הבחירה שלו, הוא ייקח איתו את המגפה הפרטית שלו, הלאה 10, 20, 30, 40 ו-50 שנה, וגם בעוד 50 שנה, נניח שלא תהיה, לא תופיע איזושהי מחלה של הקורונה. גם בעוד 50 שנה, כשהוא יקרא בעיתון כותרת על משהו, על הקורונה, התגלה משהו, ירעד לו הלב, והוא יפחד. וכל החיים הוא יחיה בפחד שאולי, אולי פתאום מחר יגלו מה בעצם עומד לקרות. ואתם לא רוצים את הפחד הזה. וכל מה שעומד ביניכם לבין הביטחון, זה באמת חודשיים, שלושה, עד שיהיה חיסון מאושר לילדים, מדינת ישראל תוכל להגיע לחסינות עדר, ואז באמת נוכל לחזור לחיות כמו בני אדם, בלי סכנה של הדבקה במערכת החינוך, או באירועי תרבות, או בעבודה.
בעצם אתה אומר שבאיזשהו מקום, מזל שלקורונה יש תסמינים קצרי טווח כל כך חמורים, שבגללם עשינו קצת סגרים, מדינות העולם נכנסו לאיזה טראומה, כי אם לא היה את זה, ואם הכל היה ארוך טווח, כל האנושות פשוט, כולה כנראה חוץ מכפרים מבודדים באמזונס, היו נדבקים, ואז היה הולך על כל האנושות באיזשהו מובן, היינו נכנסים לעולם חדש לגמרי, שלא רק מי שמבין בהיסטוריה היה לומד על התקופה הזאת עוד 200-300 שנה, אלא זה היה האירוע הכי חשוב בהיסטוריה האנושית כנראה.
אבל בעצם היו כבר מחלות כאלה. אם אתה מסתכל, חצבת, זו מחלה כל כך כל כך מדבקת, שלפני שהיה לה חיסון, כמעט כל האוכלוסייה נדבקה. בעצם כולם נדבקו, האוכלוסייה הייתה כאילו חסינות עדר, ואז נולדו ילדים, הילדים עוד לא נדבקו, זה עד שהילדים נדבקו, וככה היו קפיצות כאלה, כל פעם שנולדו מספיק ילדים, כדי שהמחלה תוכל להתפשט, היא התפשטה שוב, אוקיי? חצבת. עד שהגיע חיסון, והצלחנו כמעט למגר אותה בעולם המפותח, חצבת היא כבר בקושי בעיה. בישראל הייתה התפרצות לא מזמן, בגלל כמה קהילות שלא התחסנו, אבל זה נורא נדיר. הבעבועות רוח גם כן מאוד מדבקת, היו תקופות שהיה ברור שכל ילד ידבק. כשאני הייתי ילד, אני נדבקתי בהבעבועות רוח, זה היה ברור שכולם ידבקו, אפילו גם מסיבות הדבקה כדי לסיים עם זה בבת אחת, ולהקטין את הסיכון שידבקו נשים בהיריון, כי ידעו שבוודאות אין שום סיכוי שילד לא ידבק בהבעבועות רוח. אז אמרו, בואו נרכז את כולם שידבקו בבת אחת, וככה כאילו אנשים בהיריון יעברו לאיזה יישוב אחר ליום, יומיים, שלושה, ונסיים עם זה. והרפס לדוגמה, בערך 90% מהאוכלוסייה, או אפשטיין-בר, יש וירוסים שבערך 90% מהאוכלוסייה במדינות המפותחות, נשאים שלהם, כי אנחנו לא יודעים, הרפס מדבק דרך האור, הוא מדבק בלי תסמינים, הוא מדבק כאילו, אין דרך להימנע מהידבקות בהרפס, אנחנו לא מכירים דרך, אין לנו גם חיסון טוב נגד הרפס. ואגב, לקח המון שנים לגלות איפה הוא נשאר בגוף, בהתחלה לא הבינו, חשבו שאנשים פשוט נדבקים עוד פעם ועוד פעם, מתברר שהרפס הוא מתחבא בבלוטות הרוק. בתיאוריה, אם יוציאו לך את בלוטות הרוק, אז לא יהיה לך הרפס, אבל יש לזה מחירים די קשים, בעיקר כשאתה מנסה לאכול או כל מיני דברים אחרים, אז אנחנו לא עושים את זה, אבל 90% מהאוכלוסייה נשאים של הרפס. ויש לו, הוא גורם נזקים. הרפס לדוגמה, אנחנו יודעים בברית מילה, נכון, ממליצים שהברית לעשות עם קשית, בגלל שאולי למוהל יש הרפס, ואז יעלו לגרום לתינוק למחלה קשה, אמהות, תמיד תמיד לפני לידה, הן עוברות בדיקת משטח, לבדוק שכרגע ההרפס אצלה הוא לא פעיל, כי אם הוא פעיל הוא עלול להדביק את התינוק כשהוא נולד ולגרום לו נזקים חמורים, אנחנו חיים עם הרפס. הקורונה חמורה מספיק כדי שנבין שאנחנו לא נוכל לחיות איתה, לפחות חלקנו נבין שאי אפשר לחיות איתה, וזה באמת, מבחינות סיימות, יכול להיות המזל שלנו. אם ה-HIV לדוגמה היה מדבק באוויר ולא בדרכים אחרות, סיכוי טוב שבאמת פחות או יותר כל האנושות הייתה נדבקת, בשנים שעוד לא הבינו מה ה-HIV עושה, ואז באמת, איך לומר, המצב היה גרוע מאוד, מאוד מאוד. אז כן, אנחנו צריכים להילחם. אנחנו, כל הקורונה במדינת ישראל, אפשר להכניס אותה פחות או יותר לכפית, ואנחנו עם הכפית הזאת, אנחנו צריכים למגר אותה, לא להכיל אותה, לא לחיות בצילה, לא לחיות יעדה, בטח, בטח, כאן זה הדבר הכי חשוב. כל הקורונה בעולם, זה לא כמו תאונות דרכים, או רצח, או זה, שזה דברים שיכולים לקרות בכל מקום, אתה לא יכול למגר את הרציחות בעולם, כי בן אדם מזיז שנייה, או תאונות דרכים, בן אדם מזיז שנייה את ההגה של הרכב, בכוונה זה רצח, לא בכוונה זה תאונה, זה לא תלוי באיזה משהו מרכזי. כל נגיפי הקורונה בעולם, הגיעו אלינו מאותו מעבר כנראה, מבעל חיים לבני אדם, אולי נדבקו שם כמה אנשים באותה הזדמנות, אבל בסך הכל, כולם אתה יכול לחבר בחוטים, והמדענים עושים את זה, ממש יש לנו את ההתפלגות הגנטית של הנגיפים, אפשר לראות ממש מי ידביק את מי, אחורה, 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 זהו היום פורסם מאמר, שבן אדם אחד שהשתתף בפסטיבל מרדי גרה בסן פרנסיסקו, התחיל שרשראות הדבקה שהגיעו ל-50 אלף איש. הנגיף הזה מדביק אנשים כתוצאה מפעילות אנושית. אנחנו אלה שלוקחים אותו טרמפ. אל תקחו אותו טרמפ. אל תהיו הנשאים שלו. הדרך לא להיות נשאים היא להימנע ממקומות סגורים או צפופים עם אנשים אחרים, ואם אין לכם שום ברירה, שימו מסכה N95, שימו משקף על העיניים, זה חשוב כי הנגיף מדבק דרך העיניים, תתמגנו כמה שאתם יכולים, תקפידו על היגיינה כמה שאתם יכולים, ולא נורא אם יצחקו עליכם בעבודה ששמתם משקף. לא נורא, או שקשה לכם למסכה. זה למשוך עכשיו עוד שבועות בודדים, חודשים, גג, עד שאנחנו נצח את הנגיף ככה או ככה, ואז תוכלו לחיות כרגיל. אם אתם תדבקו בתקופה הזו, תדביקו את הילדים שלכם. הילדים שלכם ידבקו בתקופה הזו, הם כנראה ידביקו אתכם. ואז המגפה תמשיך אצלכם. אתם לא רוצים שזה יקרה. תעשו כל מאמץ כדי שזה לא יקרה. ואנחנו יודעים מספיק להבין שאנחנו לא רוצים להיות עם הנגיף הזה, ואנחנו יודעים מספיק כדי להבין איך לנצח.
אז אם ממשלת ישראל מקשיבה כרגע על הרעיון הזה, והיא שואלת את מאיר רובין בתור יועץ, מה התוכנית שלך לסיום עם המגפה הזאת, ואין לי כוח כרגע לקרוא את המחקר שלך, שכמובן יהיה בתגובות, אז בוא תפרט לנו את זה ככה בכמה דקות, מה התוכנית ליציאה מהמגפה למיגור ולא להכלה?
בתמצית ממש, זה ברור אינטואטיבית, שנסע מדבק באזור אדום לא גורם כמעט נזק, כי יש המון כמור, אם לא נדבקת ממנו, תדבק מהבחור הבא.
עצור, זה בדיוק הפוך לאינטואיטיבי, זאת אומרת, אתה אומר שבאזור האדום, שידבקו אנשים כאילו.
לא, אני אומר שבאזור האדום, מבחינת המדיניות הלאומית, זה שיש נסע מדבק באזור אדום, זה לא אירוע, יש שם המון כאלה. הנזק השולי שגורם הנסע הנוסף, לא גדול, כי בן אדם שהולך למקולת והולך לתפילה, והילדים הולכים לבית ספר, הם יפגשו נסע באחד המקומות, אז אם הוצאתי נסר מהתפילה, לא חסכתי כלום, הם ידבקו בה פשוט במקולת. הוצאתי את הנסר מהמקולת, הם ידבקו בה בית ספר. לא חסכתי הדבקות בצורה משמעותית. לעומת זאת, באזור ירוק, כל נסע גורם נזק אדיר, מתחיל שרשרות הדבקה שיכולים להשבית לי כאילו את תל אביב בתוך דקות. אוקיי? בתוך סתם, לא באמת דקות. בתוך ימים בודדים, יש לי שרשרות הדבקה שכבר אירוע לאומי מטורף. ולכן זה ברור אינטואטיבית שאנחנו רוצים לעשות כל מאמץ לזהות את האזורים הירוקים יותר. את האזורים האדומים יותר, ולהגביל תנועה לא חיונית מהאדומים יותר לירוקים יותר. ושוב, אני לא אומר למנוע, להגביל, לצמצם. אנחנו רוצים לצמצם כמה שאנחנו רק יכולים, ואם היינו חוסכים את אותו הבן אדם שהגיע למרדי גרה, אם ארצות הברית הייתה חוסכת אותו, הייתה חוסכת 50 אלף הדבקות פיזית, זה אנשים שפשוט, הם לא היו שם ונדבקים. תהיו הבן אדם שלא היה שם, תהיו זה שלא הגיע. לא הגיע לחתונה ולא הגיע...
רגע, אבל ממשלת ישראל, לא אחריות אישית. אחריות אישית דיברנו, אני חושב שזה די ברור לכולם.
אני מדבר על ממשלת ישראל, שממשלת ישראל תעודד, תתמרץ, תפעל בכל, תסביר, תחוף, תפעל בכל דרך לצמצם תנועה של אנשים מאזורים אדומים לירוקים. זה הדבר הראשון שצריך ודחוף לעשות. הדבר השני הוא לחלק, צריך לחלק את מדינת ישראל לאזורים בשביל זה, נכון? אזורים, לחלק לאזורים של בערך 500,000 איש בכל אזור. ואז הפוך מהאינטואיציה, לבדוק מה האזור הירוק ביותר שיש לנו, ולהתחיל ממנו. היא אזור שהוא כמעט ירוק לגמרי. תחשבו רגע שאתם בבית, ויש שריפה במטבח, ויש גם כמה גיצים בסלון. מאיפה תתחילו? מלחבות השריפה במטבח או מלדרוך על הגיצים בסלון? ברור שהגיצים בסלון, כי אם אתם תתחילו לחבות השריפה במטבח, עד שתסתובבו, כל הסלון יישרף. אנחנו רוצים קודם לחבות את כל הגיצים האחרונים באזור הירוק, ואחרי שברור לנו שאין שם שריפה, אז לעבור לאזור הבא. ואז בעצם להתחיל מהכי ירוק, להסתער עליו במקום מה שיש לנו, בדיקות המוניות וקטיעת מגעים, קטיעת שרשראות קדימה, אחורה, בדיקות סקר, בדיקות ביוב, מה שאפשר...
בידוד, נכון? גם כאילו סגר הכי מחמיר שיש, דווקא באזור הכי ירוק, וכנגד כל התקשורת וכנגד כל הכותבים ברשתות החברתיות שאומרים, הנה, אנחנו ממש לקראת הסוף, אז עכשיו בוא נשחרר, בוא ניתן לכלכלה, אז אתה אומר לא, 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 רק בסוף ממש, באפס.
כן, אבל אפשר להגיע לזה. עכשיו, ושוב, כדי לנצח לא צריך להישאר על אפס. מספיק שמקדם ההדבקה נשאר מתחת אחד, וזה יחזור ויתכנס לאפס. כל פעם יש לך התפרצות, מתכנסת לאפס. התפרצות, מתכנסת לאפס. עכשיו, אחרי שאתה הגנת על האזור הירוק שלך, ניקית אותו באגרסיביות הכי אגרסיביים, וזה עניין של ימים בודדים. אם אתה עושה בדיקות איגום המוניות, פעמיים בתוך 5 ימים, סיימת, אתה יכול לפתוח שם. לפתוח. לפתוח את החינוך,
לפתוח ניו זילנד, לפתוח טייוואן, לפתוח שאתה רואה תמונות ואתה אומר, זה בסדר שאנשים פה הם בלי מסכה וכזה מחובקים.
נכון, עכשיו לא הייתי רץ כל כך מהר להוריד את המסכה, כי זה אמצעי מאוד זול ומאוד יעיל, אבל ייקח עוד זמן והדרגה, אבל יתחילו לחיות כמעט כרגיל תוך שבועיים, וממש כרגיל תוך חודש ומשהו. עכשיו, פתחת את האזור הכי ירוק הזה, יש לך עקב בקרקע. אתה רץ לאזור הירוק הבא, הכי ירוק הבא, מנקה גם אותו ומשרשר אותם. מותר לנוע חופשי מאזור ירוק לאזור ירוק. לא משנה אם אחד זה הגולן והשני זה אילת. אז יהיה טיסות, אז אפשר יהיה לנסוע ברכב דרך כל מדינת ישראל ולהגיע מהגולן לאילת חופשי, בסדר? וממשיכים ככה, עד שאתה מגיע, עכשיו אחרי שפתחת כבר 2-3 אזורים כאלה, כולם מבינים את הטריק, ונהיה מרוץ לירוק, כי כל בן אדם לפני שהוא יוצא, לפני שהוא מושך שנייה את המסכה למטה ומתעטש בחוץ, הוא חושב שיט, אבל אם אני עכשיו אדביק 3-5 אנשים, אז אולי אני אעכב את זה שאנחנו נהפוך לאזור ירוק בעוד שבוע, שבועיים, 3-5, אני רוצה להיות ירוק, כבר אני אוהב כדורגל, ושם יש משחקי כדורגל ואני לא יכול ללכת כי אני מאזור אדום, ואז אנשים יתחילו להתאמץ, תהיה להם תקווה, תהיה להם סיבה להתאמץ, אנחנו יכולים למעשה להפוך, עד לפני שבועיים עוד אמרתי שאפשר לפני הבחירות, עכשיו כבר אי אפשר, אבל עד ממש שבועות בודדים אחרי הבחירות, אנחנו יכולים להפוך את כל מדינת ישראל לירוקה ובטוחה, ולחיות כרגיל, וכל מה שאנחנו נצטרך זה לשלוט בגבולות, ולהיות מוכנים להסתער על כל מקרה, כאילו זה רצח, כמו שאמרו בניו זילנד. אם באוקלנד הייתה הדבקה של כמה אנשים, שלא ידעו מאיפה הם נדבקו, אז לתחקר מהר את כל המגעים שמצליחים להגיע, ואם יש איזה פתח שלא יודעים, לא יודעים לסגור אותו, אז כן, סגר הרמטי של יומיים, 3-4, לנקות ולפתוח שוב. זה עדיף מכל חלופה אחרת, ואנחנו ננצח, אנחנו יכולים לנצח, זה רק עניין של החלטה, של רצון. יש רק, לפני שנסיים, בוא נסיים
על דבר שאופטימי.
קיבולת הבדיקות הלאומית, של טייוואן, 9,000 בדיקות, על 23.8 מיליון נפש. אנחנו הגענו ל-120,000 ו-130,000 בדיקות ביממה. הרבה יותר מטייוואן. צבא הרבה יותר חזק מהצבא הניו זילנדי, אני מבטיח לכם. השליטה של ישראל בגבולות, טובה יותר משל כמעט כל מדינה בעולם, כולל איים. בסדר? יש לנו יכולות עוצמתיות באופן יוצא מן הכלל. מפקדת אלון היא אמצעי אדיר, זה יש לך אלפי אנשים שקוטעים מגעים, עם כל צהל מאחור. אנחנו יכולים לעשות את זה, המשאבים ישנם, זה רק עניין של החלטה והקצאת משאבים, וגם הקצאת מגבלות, להחליט איך הם מסדרים את המגבלות, רק עניין של ניהול. מהרגע שאתם נותנים לי את המפתחות, אני יודע בתוך 8 שבועות להפוך את ישראל לירוקה, בטוחה, בלי תוספת של עלויות, בלי תוספת של משאבים, ובלי תוספת של סך כל המגבלות, רק חלוקה אחרת. אפשר לעשות את זה. אנחנו חייבים לעשות את זה, כי אחרת החשיפה הלאומית שלנו לסיכון, לגבי הטווח הקצר, וגם בעיקר לגבי הטווח הארוך, היא בלתי נתפסת, היא חסרת אחריות, היא הפקרות ממש. אסור לנו לקחת את הסיכון הזה, פשוט אסור. וזה שאין לנו ניסיון, אנחנו כמדינה אין לנו ניסיון באמת במגפות. הייתה כאן מגפת פוליו קטנה בשנות ה-50, ושוב משהו קטנטן בשנות ה-80, התפרצות חצבת עם כמה מאות נדבקים, אין לנו שום ניסיון לאומי במגפות, אנחנו לא מבינים בזה, לא אנחנו, לא אבא, לא סבא, לא סבתא. אין בן אדם חי אחד בכל המערך הלאומי של מדינת ישראל שיתמודד עם מגפה בסדר הגודל הזה. אין. ואנחנו מתעקשים לא ללמוד ממדינות מנצחות. ראש הממשלה מרים טלפון שוב ושוב לאוסטריה ולמדינות המפסידות. תדבר עם טיואן, למה אתה מדבר עם אוסטריה? מה יש לנו ללמוד מהם? תלמד ממי שמנצח. אנחנו יכולים וחייבים לנצח. ואסור לנו להשלים עם זה שאפשר לחיות גם עם הקורונה וזה בסדר ולא נורא, כי המחיר יכול להיות אדיר.
אני שומע שני דברים מודדים במה שאתה אומר. דבר ראשון, כל אחד יכול לקחת את האחריות אישית שלו ולהביא את זה לקצה, לחודשיים, שלושה הקרובים. אני חושב שהרבה מאוד אנשים יכולים לעשות צעדים יצירתיים שידרשו מהם כוחות, ככה, כוחות נפש, אבל זה אפשרי. זאת אומרת, ברמת האחריות האישית, כשמרן, אני מרגיש אחריות לבוא ולהחמיר על מה שהמדינה אומרת, כי המדינה בסופו של דבר, החוק והמוסר הם לא חופפים. המוסר הוא הרבה יותר קודם לחוק, והחוק הוא רק גבולות הגזרה החיצוניים. והדבר השני מעודד שאתה אומר, זה שאנחנו קם בתקופת בחירות, בתקופה שבה הפוליטיקאים מאוד רגישים לדעת הקהל, ואם הפודקאסט הזה הצליח להגיע להרבה מאוד קהל, או לקהל אינטליגנטי, שיודע לשכנע אנשים אחרים, אז בזה השכרנו, ואז הפוליטיקאים אולי ישתכנעו, ובעצם ישנו את המדיניות לפי דעת הקהל.
תבינו, מותר, זה חוקי, לטייל במדבר יהודה בקיץ, בלי מים ובלי פלאפון. זה חוקי. אבל זה לא חכם. זה לא מוסרי גם, כי מישהו יצטרך לבוא להציל אותך כאן. ולגבי הפוליטיקאים, גם נפתלי בנט, וגם גדעון סער, תומכים במדיניות של אפס הדבקה. ואני בפאזל הפוליטי לא רואה תסריט שבו יש מצב ש... יש ממשלה עתידית בלי אחד מהם בתור לשון מאזניים. ולכן תתמכו ברעיונות שיחזירו לכם את החיים שלכם. תאמרו בכל שזה מה שאתם רוצים, שאתם רוצים מיגור ולא אכלה. ואולי עוד פוליטיקאים ירצו גם, ויהיה לזה רוב גדול, ואז אולי זה יקרה מהר יותר. תבינו, אגב, לפוליטיקאים שאולי מאזינים. מיגור זה בוננזה פוליטית. ראש ממשלת ניו זילנד, לקחה 64 מושבים בפרלמנט, זה סי, מאז מלחמת העולם השנייה, 64 מושבים בפרלמנט, מתוך 120 מקימה קואליציה לבד, היא לא צריכה אף אחד. אוקיי? למרות סגרים ארוכים, למרות אמצעים קשוחים, שליטה בגבולות, אפס חופשות. כי היא נתנה תקווה לאנשים, והיא אפשרה להם להגן על המשפחה שלהם. גם באוסטרליה, במדינת ויקטוריה, 112 ימים רצופים של סגר, ועדיין, ראש הממשלה שם זכה באמון העם, ברוב גדול, הישג מאוד מרשים. אנשים נותנים אמון במי שמראה שהוא יודע מה הוא עושה, שהוא מציב יעד והוא מתקדם אליו, אפילו אם זה קשה, אפילו אם לפעמים הולכים אחורה, כשהיעד ברור, לאנשים יש תקווה. אנחנו רוצים, דורשים תקווה, ואנחנו גם דורשים שתגנו על הילדים, להגן על הילדים, בשביל זה אתם שם. כל הקנייה שלנו לממשלה, וזה שאנחנו נותנים לה כסף כדי שהיא תייצר את מערכת הביטחון, ותייצר את מערכת הבריאות, ותגן על הגבולות, או תסדיר את הבריאות, תסדיר את הביטחון, תסדיר את הגבולות, נועד לרגע הזה, שבו הגיע איזשהו משהו, ומאיים על הבריאות והעתיד של הילדים שלנו. זאת האחריות שלכם עכשיו, כי יצא שבתקופת בחירות, אתם ליד ההגה כרגע. אתם לא יכולים לומר אז עוד חודש. עוד חודש ידבקו עוד חצי מיליון ילדים, עוד מיליון ילדים. זה הזמן שלכם לעשות את מה שנבחרתם בשבילו. תעשו את זה. תתעלו, תעשו את העבודה שלכם.
אז אותי שכנעת, מחר אני לא אשלח את הילד שלי לגן, עד אחר הוא נשלח, ואני מקווה שעוד רבים יעשו כמוני. תודה רבה מאיר.
תודה רבה מאוד תמיר, אני שמח מאוד לשמוע. ואני זמין, אפשר לעקוב אחרי בטוויטר, את מאיר רובין, אני זמין שאלות גם בפרטי, תשמרו על המשפחה שלכם,
תלחמו
עליה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.